והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זה היא? ההבטחה. ההבטחה האלוקית עמדה לנו. שימו לב, זה מה שאמרתי לכם, הדרוש מבגר. לכאורה הקדוש הוא הבטיח את זה רק על מצרים. הקדוש הוא הבטיח את זה רק על מצרים, לא? אלא וגם כמובן זה הולך על כל הדורות, שבכל דור הדור עומדים עלינו לחלותינו. אני חושב שהביטוי לחלותינו הוא מאוד קשה. הרי באמת לא כל העמים רוצים, לא כל העמים זה המלאק. אבל אני חושב שהדרגה שאמרתי היא מאוד נכונה. הגויים הם לא רוצים שעם ישראל ישפיע בעולם את כל הטוב, את כל התורה שלהם. הם תמיד מתחילים בגלות, גר יהיה זרעך. חורבן הבית בימי נבוכדנצר, חורבן הבית בימי טיטוס, הם חושבים להשיג את זה על ידי גלות. אבל ישראל הקשנים, וגם בגלות הם שומרים את תורתם ומקרינים ומשפיעים, אז מופיע השלב של עבדות. ותמיד אחרי השלב של עבדות מגיע השלב של העינוי, של הרצון לחלות אותנו. בשלב הזה המלאק מסתבק עמה והם רוצים לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם, ואף שזה לא כתוב במפורש, אני רוצה לומר, וכמו שבמצרים הובטחו לנו שני דברים, גם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי, וגם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, גם בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו, ההבטחה האלוקית עומדת לנו גם להינצל וגם לצאת ברכוש גדול, והקדוש הוא מצילנו מידם. פה הזמן להעיר את ההערה המפורסמת, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אני מודה שמי שירצה יוכל לפרש את הפסקה הזאת בסגנון שקר הסוס לתשועה. כשאומות העולם דים לחלותינו, רק הקדוש הוא יכול להציל אותנו מידם, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. וכמו שהיה במצרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אבל כיוון שאנחנו עומדים אחרי פורים, והראיתי לכם את את הברייתא המופלאה במסכת מגילה דף י"א עמוד א', ששם אומרת הגמרא מפורש, איך הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? שבימי חסדים העמדתי לכם חנניה, מישאל ועזריה, ובימי יוונים העמדתי לכם שמעון הצדיק ומתתיהו ובנן, ובימי הפרסים העמדתי לכם מרדכי ואסתר, ובימי הרומאים העמדתי לכם רבי וכל חכמי הדורות. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? הקדוש ברוך הוא הכין בעם ישראל את הכוחות שיובילו גם יציאת מצרים. היה משה ואהרון ומרים הגואלים. גם בכל דור ודור יקומו אותם שלוחי השם שיובילו את גאולת ישראל. אלא שאנחנו יודעים שבין אם הדבר נעשה על ידי נס גלוי כמו ביציאת מצרים, ובין אם הדבר נעשה בדרך הטבע כמו בדורותינו אלה, גם זה וגם זה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כי וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיים. צא ולמד. כן,
של
שבכל דבר דור יעמדו עלינו לחלוטין. לא, זה לא הבטחה. אולי אני אגיד זה ככה, שלא אחד, מה כתוב פה? שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלוטין, בכל דור דור עלינו לחלוטין. זאת אומרת, שלא נחשוב שמצרים זה היה משהו מקרי, אלא מה שהיה במצרים זה מה שיהיה תמיד, כי עם ישראל הוא עם עולם והוא קורא בשם השם, ובכל דור ודור ינסו עלינו לחלותינו. מצרים זה לא אחד מארבע מלכויות, זה השורש של ארבע מלכויות. ומה שהיה במצרים, אמרתי שוב, הפתגם המפורסם, עברנו את פרעה נעבור את אלה, חוץ מזה זה פתגם עמי, זה בא להגיד משהו מאוד מאוד עמוק. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אבל כמו שבמצרים כל זה מתהפך לטובה, והקדוש הוא יצא לנו מידם, יצאנו משם מחוש גדול, כל מה שמצרים יצא זה בשביל שנדע לא להיבעל מכל הדורות, מכל העמים שינסו לעשות לנו את מה שמצרים עשה לנו. יהיו כאלה שיצליחו יותר, יהיו כאלה שיצליחו פחות, אבל אנחנו כבר יצאנו לחירות עולם, אנחנו לא מפחדים. במצרים הגענו על סף יוש, במצרים שקענו מתת שערי תומה, במצרים חשבנו שמתח מומחים לאימות, אבל אחרי שיצאנו במצרים חושנו והתבררה אמונתנו היסודית שההבטחה האלוקית שהצילה אותנו ממצרים, ההבטחה האלוקית הזאת הולכת איתנו לכל דור ודור. וגם אם יקומו ראשי עולם וינסו לעשות לנו מה שהמצרים עשו לנו, אפילו אם יצליחו באופן חלקי לייסר אותנו, אנחנו בטוחים שנצא משם ברכוש גדול, והקדוש הוא ידון אותה. ברור? טוב, אז זה דיברנו בעריכות. אתה רוצה לקבל מתנות חינם? כל הרכוש הגדול הזה הוא פרי העמל הגדול שהתברר בתוך כל המחשקים הללו.
למה אתה שגם בבוא ישר יעבוד את זה על מנפי? אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל העולם, לא?
מה פתאום? אנחנו רוצים שהקדוש הוא ידון את הרשעים, מפני שאם לא דנים את הרשעים הם מתחזקים. אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ינשא שופט הארץ. ראית פעם איך נראה עולם שאין בו משפט? הרשע משתולל בעולם. הדין שהקדוש הוא עושה ברשעים, זה מעמיד בעולם את המשפט, את הצדק, את היושב. לא חס ושלום בתור תאוות נקמה והנאה מצער של אחר, אלא בתור רצון להעמיד בעולם את הצדק, את האמת. מישהו אמר לי, זה חשבון יפה. אתם יודעים שהיה במשפטי נירנברג, זה היה סבירור מאוד מאוד נוקב, שהרבה מאוד פושעי מלחמה נאצים שהיו שם, הם טענו שהם פעלו לפי פקודות ופעלו מתוך אינטרסים לאומיים, ובסך הכל הכל יחסי, ולפי המקום שבו הם היו, אז מה רוצים הם? ואי אפשר לשפוט אותם. וזו הייתה החלטה אמיצה שהייתה בוודאי רק בעקבות הזוועות של מלחמת העולם. אני לא יודע אם היום העולם יודע לעשות את זה. זה לא משנה, עמדו ותלו אותם, עמדו והוציאו אותם לאורך. וכך עשתה אמריקה עם סדאם, וכך אני מניח שתעשה עם בן לאדן כשתתפוס אותו. אבל בכללות העולם עוד לא מדרגה זאת. העולם, הוא מפקיר את העולם בידי הרשעים. כל הצרות שיש למדינת ישראל היום, תגיד לי, למה אני היה צריך להמשיך לחיות? תן לי סיבה אחת טובה, למה הוא צריך להמשיך לחיות? למה מדינת ישראל כבר לא מחשבת אותו? זה לא בעיה חשבת אותו. אנחנו יודעים לעשות את זה. הוא גם לא אישיות שלו כך קשה למצוא אותה. זה רכוכית הלב שהיא מונעת מהצדק להופיע בעולם. כן, מישהו קרא? לא, אז נמשיך. זהו למען, עכשיו תראו, בעצם פה מתחילה ההגדה. עד כאן זה הקדמות, זה ברורים. לשון ההגדה, הסיפור כולו על יציאת מצרים, מתחיל כאן. כל מה שהיה עד כאן זה הקדמות של בעל ההגדה לסיפור. ועיקר, זה אחת הבעיות שגם אני מודה שלא הצלחתי להתגבר עליה. שנה שעברה קצת הצלחתי. אני יודע שמעריכים מאוד עד לכאן, ועד שמגיעים הנה נשאר כבר זמן קצר עד חצות, וצריך לאכול אפי קומה לפני חצות, אז את זה אומרים מהר 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 כדי להגיע עד חצות. זה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יש כאלה שיש להם כל מיני שיטות איך לאכול אפי קומה אחרי חצות, אבני נזר וזה, חסידים, כל מיני שיטות, אבל הליטאים שרוצים לקיים את הליל הסדר כהלכתו, חס על סדר פסח כהלכתו, ורוצים לאכול את הפסח, את האפיקומן לפני חצות לילה, צריכים את כל מה שדיברנו עכשיו, עד עכשיו לעשות בקיצור, ועכשיו להתחיל להאריך. כי עכשיו מתחיל הסדר העיקרי של ההגדה. רק לנו, כיוון שיש לנו ברוך השם הרבה זמן, אז לא בא לנו שום דבר. צאו למעל. מה קרה? לא, הם רוצים להפסיק, תגידו לי, אין לי בעיה. שהוא למד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר אלא לזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרים אבל היה לו שם תה מעט וישם לגוי גדול עצום ורעב. פה יש דבר נפלא, מה נכנס פה הפסוק ארמי עובד אבי? ממה שייך לבן לליל הסדר? פתאום מופיע לנו דמות חדשה, לבן הארמי. איך הוא הצליח להיכנס לתוך הגדה השקרן הנוכל הזה? נו, מה אתם רואים? בעל ההגדה בחר לסדר את ההגדה על פי נוסח של וידוי ביקורים. כל הפסוקים שמופיעים עכשיו, תשימו לב, זה לקוח מפרשת כי תבוא, מוידוי ביקורים. דבר מדהים, מה זה וידוי ביקורים? אחרי שהגענו לארץ ישראל, יהודי זוכה לנטוע עץ פרי בארץ ישראל. הוא מביא את הביקורים אל בית המקדש, אז יש נוסח של וידוי ביקורים. מה זה וידוי ביקורים? זה ההודעה שיהודי מודה להשם יתברך על כל ההיסטוריה של עם ישראל מראשית ועד אחרית. דבר מופלא. הפסגה של עם ישראל זה לשבת בארצו וליהנות מיגיע כפיו, ונכון בית השם בראש הערים ונישא ומגבעות וכו'. הציור של עם ישראל היושב בארצו ומביא ביקורים לבית המקדש, זה הלא מבטא את הפסגה של עם ישראל. תביאימו תתאימו בהר מחלתך מחול לשבתך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך השם ימלוך לעולם ועד. שירת הים, לאן היא לוקחת אותנו? מה המטרה של יציאת מצרים? לאן כל יצירת מצרים מובילה אותנו? למקדש השם כוננו ידיך השם ימלוך לעולם ועד. אז לכן בא להגדה לקח את אותו מעמד מופלא של יהודי שיושב על אדמתו, נהנה מגיע כפר, ואת פרי הביקורים מעלה קודש לבית המקדש, ובא להשם יתברך ומודה לו על הטוב. והיהודי הזה, כשהוא מודה על הטוב, אז גם הוא נוקט כדרכם של חז"ל. כלומר, את המקרא, הפסוקים בתורה, מלמדים אותנו איך יהודי מודה לפני השם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. והוא מתחיל מתחילה אשר שם ישראל יכונה, מבני ישראל, כלומר מיעקב. והפעם הראשונה, כן, יעקב עמד בסכנה קיומית לארמי עובד אבי. הלבן הארמי ניסה להרוג את יעקב, את כל בניו ובנותיו. משם מתחיל הוידוי ביקורים דרך גלות מצרים באיסורים שבאו בתוכה ועד הגאולה ועד העלייה לארץ ישראל ועד הפסגה, נכון? מה הפסגה אחר כך של השיא? כמה מעלות טובות למקום עלינו. הוא מסיים, נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הסינה, נתן תורה, יחסן אצלנו, בנה לנו בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו. כאן זה נגמר. כאן זה נגמר. יש פה מערכה שלמה שבאמת הפסגה שאליה עם ישראל חוצר, אני הרבה פה חוזר לביטוי הזה, אנחנו במסע ממצרים לירושלים, לבניין בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו, ו... בלב יציאת מצרים אנחנו משדרים את הסיפור יציאת מצרים סביב הפסוקים שבהם מתברר המטרה של יציאת מצרים, שיבנה בית הבחירה. מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. זה הפסוק האחרון בשירת הים. לשם מכוונת גאולת מצרים. ולכן בעל ההגדה לקח את הפסוקים של וידוי ביקורים ועליהם הוא מסדר את ההגדה. אז אנחנו עכשיו מתחילים להתבונן על ההגדה שפרעה לא גזר אלא לזכרים אלא רש ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי ולא הצליח. קצר, בפסוק מופיע רק המילים ארמי עובד אבי. וחז"ל באמת גם לא מתעכבים איך שהקדוש הוא הציל אותו מאדם, אלא רק נקיטת העובדה הזאת. דבר מדהים, בסוף זה מגיע לרצון להעביד. תשימו לב, זה לא מתחיל משם. לבן גם כן רצה לנצל את יעקב, להעביד אותו. בסופו של דבר הוא רצה להרוג אותו. אתם יודעים, לבן זה הוא קדים לבבל וחוזר אלינו שוב בנבוכדנצר שביקש לעקוב. וירד מצרים יעקב, ויגור שם במתי מעט יעקב ובניו, וישם לגוי גדול עצום ורב. עכשיו כך הוא הסדר של ההגדה, מביאים פסוק ואחר כך מביאים מדרשים על אותו פסוק. וירד מצרים אנוס על פי הדיבור. חס ושלום, יעקב לא יורד מהארץ כאן. אנוש על פי הדיבור. אל תירא מרדה מצרים. ריבונו של עולם אומר לו שהגיע הזמן. הקדוש ברוך הוא גלגל את כל הפרשייה המורכבת, המסובכת הזאת עם יוסף, כדי בסופו של דבר להוריד את יעקב מצרימה, סדר פילי השגחה אלוקית, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך, כל המצבים המורכבים הם בסופו של דבר מגלגלים את זה. שוב, זה לא מקרה שזה יצא על ידי מכירת יוסף. החטא של מכירת יוסף הוא רק מגלה שוב. והירידה למצרים היא תוצאה של איזה חיסרון שצריך להימלא. והוא ימלא בעזרת השם. כן.
אני לא הבנתי מה יהיה למצוות
הבא. אני אומר שיותר גרוע, אז חבלה. אז אני אמרתי שזה לא מובא באופן ישיר בגלל שיש עניין להגדה, אלא בגלל שהבעל ההגדה בחר להביא את וידוי ביקורים. למה וידוי ביקורים מתחיל מלבן? אז הסברתי. מפני שהופעת שבטי יד בני ישראל מתחילה שם, אצל לבן. אצל לבן שב העניין האלוקי להיות בקהל. אנחנו כבר לא מדברים על יחיד, אנחנו כבר מדברים על חמולה, על בני ישראל. אגב, שם מופיע גם ביטוי בני ישראל. והיו בני ישראל, למשל. וירד מצרים האנוס על פי הדיבור. למה הקדוש הוא מכריח אותו לרדת למצרים? כי משם צריכה לצמוח הגאולה. כשהקדוש ברוך הוא אונס את יעקב לרדת למצרים, הוא בורא אורו של משיח. לא כך אמרו חז"ל, זה בשקו וזה בתעניתו, וקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. כל הזמן הקדוש הוא בורא אורו של משיח. גם הירידות הן את צורך זה. וירד מצרים האנוס על פי הדיבור, ויגור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע מצרים, אלא לגור שם. שנאמר ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרב בארץ כנען, ואתה ישכון עבדיך בארץ גושן. כלומר, הם הודיעו מראש שזה רק זמני, זה רק להתגורר, זה לא להתיישב, לגור זה להיות גר, לשבת זה להשתקע. והם מעדיפים להיות בארץ גושן. למה בארץ גושן? מה? למה בארץ גושן? לא שומע. לא. זה התירוץ, מה הסיבה? כי ארץ גושן קרובה לארץ ישראל. כי ארץ גושן היא במזרחה של מצרים, והם רוצים להיות כמה שיותר סמוך ונראה לארץ ישראל, כדי שברגע ראשון שאפשר יחזרו לארץ ישראל. אם כן, זה ויגור שם, מלשון גר. במתי מה... זאת אומרת, אתם מבינים? זה הבעיה של הגלות. אתה בא בשביל הגור ואתה משתקע. כתוב בשלה הקדוש, אני חושב, שאסור ליהודי בחוץ לארץ לבנות לו בית. יהודי צריך להרגיש שזה זמני ולגור ב... טוב, יכול להיות שהוא לא מתכוון דווקא עניין של שכר דירה ולא בית, אבל המתכוון, או בזה ודאי הוא כותב, שלא לבנות בתים גדולים ומושקעים. אם זה יהודי בחוץ, צריך להרגיש שזה זמני, הוא צריך לבנות לו בית, בית זמני, מקום מעבר, כי לגור בארץ בנו. במתי מאה, כמו שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. חז"ל אומרים שיוכבד נולדה בין החומות. מסביר המהר"ל בגבורות השם, 70 נפש זה כנגד 70 אומות העולם. למה? מה הקשר? טוב, זה 70 ו-70, אז זה קל למצוא, אבל מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי זה? ברגע שעם ישראל יורד למצרים, מה מתחיל? מתחיל הבישול של העם, שהוא צריך להיות האב בדי, העם ה-71 שהוא האב בדי של כל 70 העמים, לפתחה עליון על כל גויאל. עם ישראל יש בו 70 נפש, מפני שכל העניין של ירידת מצרים כדי להכין אותו להיות הלב של כל העמים, התמצית של כל העמים. אז יש בו 70 כוחות כנגד 70 אומות. לפני שהוא ירד למצרים היו בו פחות מ-70, כי עוד לא התחיל את תפקידו הכללי. אחרי שהוא ישב במצרים זה כבר התרבה. ברגע שהוא נכנס למצרים, זה הרגע, אם תרצו, כן, של יצירת העובר. ברגע שמתחיל לרקם העובר ברחם, אז עוד קטן, אבל בשנייה הראשונה של ההפריה יש פה כבר בן אדם, בן אדם שלם, כל מה שצריך יש, רק זה לוקח זמן, אז זה גדל 9 חודשים. מתי הייתה תחילתו של עם ישראל כעם? במצרים. פרעה מלך מצרים הוא הראשון שאומר את הביטוי הזה, הנה עם בני ישראל. אז ברגע שאנחנו נכנסים למצרים, מתחיל ההתרקמות של האומה שצריכה להיות הלב של האומות, אז יש בה 70 נפש כנגד 70 אומות עולם. במתי מעט כמה שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, ואתה שמך השם אלוקי רק ירחובי השמיים לרוב. שימו לב, כן? כמה שלשון המקרא כל הזמן מדגישה. מה זאת אומרת שמך? הרי הם התחתנו והם הולידו ילדים, אז הם התרבו. כן, אבל זה יכול להצליח וזה יכול לא להצליח. שמך השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב, שהיו יולדות 6 בקרב שכר. גם אם נאמר שזה לא כפשוטו, למרות שאין כל קושי להגיד את זה, שזה גם כפשוטו, אבל הכוונה היא שהמר"ן אומר שהיה להם כוח הולדה חזק. ילדו וילדו 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 הרבה למעלה ממה שבדרך הטבע האפשרי, ודאי בתנאים ההיגייניים התזונתיים הנמוכים שהיו להם. ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב, כמו שהבטיח לאברהם אבינו, הבית וראה לשמיים, כה יהיה זרעיך. הנה מתקיימת ההבטחה האלוקית, כה יהיה זרעיך. וישם לגוי, איזה גוי? והשכה לגוי גדול. עכשיו ברוך שומר הבטחתו לישראל. אז שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב, וישם לגוי, מה שאמר השם, והשכה לגוי גדול. מלמד, המדרש לומד, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? המפרשים כאן מסבירים מצוינים, הכוונה מובדלים מאחרים. הם גוי, זאת אומרת, הם שונים מאחרים. הם מצוינים, זאת אומרת, מסומנים כשונים. אומרים חז"ל שלא שינו את שמה, שלא שינו את לשונה, שלא שינו את מלבושה. 3 דברים, השם, השפה ולבוש. השם זה המהות, השפה זה החוכמה, כן, הדיבור זה החוכמה, והלבוש זה התרבות, זה הופעת החיים. לא שינו לא את שמם, לא את לשונם ולא את לבושם, כלומר היו ישראל מצוינים שם. והיא שם לגוי גדול עצום ורב, גדול עצום, כמו שנאמרו פרעו וישרצו וירבו ויעצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. מבין המדרש שמה זה עצום ומה זה גדול, מבין שהוא מפרש גדול זה בריבוי ועצמו ויעצמו. מה ההבדל בין וירבו ויעצמו? אינני יודע מה שהמפרשים אומרים פה, לא זוכר, אבל אני חושב שיש, וירבו זה כמותי, ויעצמו זה במובן של עוצמה פנימית. למה? כי כשיש ריבוי כל כך גדול, זה בדרך כלל מחליש את האימהות, מחליש את התינוקות, אבל כיוון שזה ממשיך הרבה דורות, זאת אומרת גם נולדים ילדים חזקים שגם הם יולדים הרבה ילדים, זה דורש עוצמה מיוחדת. נודעת השם שתזכו גם אתם להקים בתים, תדעו לכם שצריך לשמור טוב טוב על האישה בזמן שהיא יולדת ובתקופה שאחריה, זה מאמץ מאוד מאוד גדול. ונשים שלא שומרות על עצמם אחרי הלידה, זה יכול לפגוע להם בבריאות, ובוודאי שהם משפחות, אנשים שרוצים שיהיה להם ברכת השם הרבה ילדים, אז צריך אחריות גדולה. לידות מרובות הן עלולות להחליש עד כדי מחלות, אלא אם כן אנחנו עושים את ההשתדלות מצידנו לשמור, לחזק, לדאוג ליולדת כמו שצריך, ואז ברכת השם מתעשיר וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אז לפשטות המדרש דורש גדול עצום, כמו שנאמר וירבו ויעצמו. וירבו זה גדול, ויעצמו זה עצום. אני מבין, זה בכמות וזה באיכות. ברב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה לתתיך, ותרבי ותגדלי ותבוא בעד ידיים, שעדיין נכון לך ושרך צימח באתרון ועריה. אז מה זה ברב? בפשטות רב זה כמו רבבה, אבל מה זה רבבה כצמח השדה לתתיך? המפרשים כאן אומרים שזה עומד למדרש של הנשים הצדקניות שהיו גדלות. מה זה רבבה כצמח השדה? צמח השדה הוא כאילו צמח שגדל בלי שמטפלים בו, בשדה לבד גדלים ומתרבים, השדות מתמלאים צמחים כאילו בלי שאף אחד עשה שום דבר. כך הפלא הזה של דור שלם שהיו המצרים רוטפים אחריהם, והיו אנשים ברוכות למדבריות ולג'ונגלים ולמערות, ויולדות 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 ומצליחות לגדל את הילדים. אני רוצה להעיר על נס מצרים משהו שאנחנו יודעים מבחינה היסטורית. בימי קדם, כשההיגיינה הייתה מאוד מאוד לא מפותחת וגם תנאי התזונה לא היו בשפע כמו שהיום, יודעים שתמותת תינוקות הייתה בהיקף מאוד מאוד גדול. הרבה דורות נדמה לי שבסטטיסטיקה רוב התינוקות שנולדו נפטרו, מתו. כמו שיש אגב אצל חלק מבעלי חיים זה ככה, שהם יולדים הרבה ילדים אבל רובם מתים, אבל מה שנשאר זה מה שמחזיק תמיד. הנס של יציאת מצרים הוא מבטא תהליך מדהים בעולם שלפני 3,300 שנה, עם תנאי היגיינה, תברואה ותזונה כמו שהיו בדורות ההם, מצליח דור שלם לקום על נשים שהיו יולדות ויולדות ויולדות ויולדות, והילדים נשארים בחיים וגדלים ומתעצמים ובריאים וחזקים ללדת שוב הרבה ילדים ולגדל אותם. זה דבר מדהים, איזה כוחות חיים היו לאימהות האלה. פשוט לגדל ילדים וכל כך הרבה ילדים ובתנאי מחתרת. אז יש פה איזה מין רבבה תצלמה חסדה נתתיך. עוד יש שאומרים שהביטוי ואת ארום בעירייה רומד לכך שישראל באמת מצד עצמם לא היו ראויים לזה, ארומים ממצוות, אבל סגולת האומה היא זו שעמדה לה. כל התהליך הזה של בעבור נשים צדקניות לגלו ישראל, זה בא לא מצד הבחירה אלא מצד סגולת החיים הישראלית שהתפרצה. למרות שאנחנו עוד בשלב הראשון של הופעתנו ואנחנו ערומים ועירייה ממצוות ומעשים טובים, אבל ותרבי ותגדלי ותעבוי בעדי אדם. אנחנו גדלים ומתפתחים לא מצד זכויותינו, כי אם מצד ברוך שומר הבטחתו לישראל. שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב והיא שם לגוי. זו הבטחה שמתקיימת בנו בניגוד לכל הסבירות הטבעית. יש לך עכשיו כוח לשמוע שיעור אנשים? מישהו שאל אותי אחרי השיעור הקודם איך נשים נגלו, הרי לא היה להם ברית מילה. זה אותו דבר. קודם כל שתי תשובות בדבר. אישה ואיש זה דבר אחד, זה מציאות אחת. כתוב בספרים הקדושים שלאיש ואישה יש נשמה אחת, שכאשר היא צריכה לרדת למטה היא מתפצלת, חלק מנה מופיע באיש, חלק מופיע באישה, אחרי שמתחתנים חוזרת ומתאחדת. ולכן גם בבית החיים, בבית הדמין, קוברים איש ואישה ביחד, מפני שבשמי מרומים נשמתם חוזרת ומתאחדת. לפחות כך לכתחילה, ויש גם מה שנקרא זיווג שני וסיבוכים ועוד עניין. אבל הדבר העיקרי הוא שהאישה היא מגלה את הטבע הישראלי, מברכת שעשני כרצונו. אצל האיש הדברים מתגלים מתוך הכרה ובחירה ועמל. האיש מצווה ללמוד תורה, לברר את האמת ולעמול להופיע אותה. דרכו של איש לכבוש, הוא נלחם ומשנה את המציאות. אבל אישה יש לה בריאות נשמתית טבעית, ויש לה יכולת להתחבר אל העניין האלוקי באופן טבעי, אם יש עליה השפעות טובות. כאשר הנחש פונה אליה, אז הוא יכול להסיד לו לדבר העברה. כשהאיש מדבר אליה, כלומר התורה מדברת אליה, אז היא מתעלה. בכל אופן, אישה, נשים צדקניות בלי תורה הן הראשונות לגלות את סגולת ישראל, כי הטבע, הרגש, מתגלה יותר אצל האישה, השכל מתגלה יותר אצל האיש. זה באופן מאוד כללי, אבל זה לא זמן להאריך בזה יותר. לא זוכר. לא זוכר כרגע, לא נתקל, לא זוכר. מה זה, אתה בואו להביא את זה. מה? נראה לי שזה
נתקל
שפע. אולי. ויראו אותנו המצרים. לא, כי המקום שבו הסגולה מתפרצת הוא קודם כל במקום ששם חי הרגש, ששם יותר מופיע הטבע עצמי. עד שהדברים מתפלפלים, אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם כן נצליח, אם לא נצליח, אנשים כבר עושות מעשה. בסדר?
לא, הוא לא שאל למה
בנשים
ולא
בנשים,
הוא שאל למה
בנשים הצדקניות
ולא בנשים הרגילות.
לא, בעבור, הנשים הן צדקניות.
לא,
אולי
למה
גם בנשים הרשעיות?
לא, בנשים הרגילות. כן, אני מעט את זה לא מבחיר אותם בסגולה.
אני מבין שאנשים, הביטוי בעבור נשים צדקניות הוא לא בא להגיד בעבור הנשים הצדקניות לעומת הנשים הרשעיות, אלא הנשים הם אלה שמוציאות ראשונות מן הכוח אל הפועל את הצדקות הישראלית. הנשים הם צדקניות. כמה שאני מכיר בחיים, גם בדרך כלל האישה יותר צדקת מן האיש. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. זה הכל פסוקים של וידוי ביקורים שמתארים את השיעבוד. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר, הבה נדחק מה לא פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. אז מה זה ויראו אותנו? אני מבין שפה מתחילה הרוע היסודי של השקר ושל החמאס. תמיד האנטישמיות מתחילה בעלילות של שקר. בכל ההיסטוריה, בכל המקומות, תמיד איך זה מתחיל להתפרץ שנאת ישראל על ידי עלילות שקר. גם פרעו, ממלכה מסודרת, אי אפשר לקחת פתאום אנשים ולהרוג אותם. קודם צריך לעשות להם דה-לגיטימציה. ולכן, כמו במצרים, כך בכל הדורות, כל מקום שאתה רואה בעיתונות ספרות אנטישמית, אתה יודע ששם מסוכן. אתם יודעים, סיפר לי פעם שרנסקי, היה תקופה שהוא השר לענייני התפוצות. אז הייתה באירופה, הוא נסע לאירופה, אני חושב שזה היה, היה שם ועידה של כל שרי החוץ של עמי אירופה. אז הוא הגיע שם ונתן שם הרצאה על האנטישמיות שיש באירופה נגד מדינת ישראל. אז שאלו אותו שם, למה אתה קורא לזה אנטישמיות? יש לנו ביקורת על מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל, אנחנו לא חייבים להסכים דווקא לאג'נדה של הישראלים, וזה לא נכון לקרוא לזה אנטישמיות. זה הטענה שלהם תמיד, שכל השנאה שמלבים זה לא אנטישמיות, זה מחלוקת פוליטית בדבר השאלה האם אנחנו צודקים או ערבים צודקים. אז מאוד מעניין, אחד הדברים שהוא אמר לי, איך הוא הוכיח להם שזה לא נכון, הוא הראה להם בהמון דברים שאותן תופעות שקיימות בכל העולם וגם באירופה וכולם שותקים עליהם, שזה קורה בישראל, יוצאים נגד ישראל. וזה מראה כן? נקרא מוסר כפול. להם מותר ולנו אסור. ברגע שאתה רואה שלהם מותר ולנו אסור, זה אנטישמיות. עלילות דם פירושו של דבר להוציא דבר מההקשר הנכון שלו, לצייר אותו בצורה שלילית. והדבר השני באמת שהוא אמר, זה שמחריפים את העובדות, משנים את העובדות, מציירים את זה לא באופן אובייקטיבי כמו שזה היה. הוא מאוד עשה ממש עבודה מקצועית, הוא הלך והביא כל מיני נגיד אירועים שהיו במדינת ישראל, הוא הראה את הדוח המדויק מה היה האירוע, ואחר כך הוא הראה איך זה הופיע בתקשורת האירופאית, והראה שם לשרים את גודל האנטישמיות ושנאת ישראל שיש שם, ויראו אותנו המצרים. אתם יודעים, ברוך השם, לא הייתם בגלות, אז אתם לא מבינים מה זה כשאדם מותחת נגדו עלילת שקר. חוסר האונים, הבעלה, הייאוש, הרגשת החידלון שיש לבן אדם, שיש לחברה, לקהילה שלמה, שמתיחים בה שקרים נוראים, והם יודעים שזה הכל לא נכון, אבל אין בידם להכחיש את זה. משם מתחילה האנטישמיות העולמית, תמיד, מפרו ועד עכשיו. וזה מעניין שהתורה מצאה מקום לספר, מה אכפת לנו מה אמר פרו לאנשים שלו? התורה הייתה יכולה לומר ישר, פרו ציווה, לשים עליהם שרי מיסים. למה? למה התורה מספרת את הבוען של פרעה, אבא נתחכמה לו? ללמדנו לכל הדורות. נדמה לי שגם הרמב"ן בפירושו לתורה עומד על הדבר הזה, שככה קיים בכל העולם, תמיד אנטישמיות מתחילה מעלילות שקר נגד היהודים. כן. זה השקר, אתה מבין? איך משקרים? אם אתה אומר עכשיו צהריים, זה לא שקר, כולם יודעים שאתה מדבר שטויות. מה זה שקר? אתה לוקח דבר שהעובדות היבשות הן נכונות, ואתה מוציא אותו מכל פרופורציה, ויוצר תמונה מפחידה, כאילו הולך להיות פה קטסטרופה. זה האבא של השקר, ככה משקרים, גם בלשון הרע אגב. כשאתה רוצה לספר לשון הרע על מישהו, אז תגיד משהו שבכלל לא שייך, שכל אחד יודע שזה שטויות, אז לא אמרת כלום. יש בו איזשהו חיסרון דק. אתה לוקח את החיסרון הזה, ומנפח אותו, ומצייר אותו, ומביל אותו, ומסביר כמה זה, עד שכולם מפחדים מזה. עכשיו גם אי אפשר להכחיש אותך, כי הרי זה הכל... אני בסך הכל אמרתי, זה עובדות נכונות. בסך הכל אמרתי, עובדות נכונות. מה אתה רוצה ממני? זה עובדות נכונות. עם ישראל סיכן את מצרים. לעם ישראל היה איזושהי מגמה פעם להשתלט על מצרים. זה כמו שה... כן? היה פה, מספר לך, זה אנטישמיות. במקרה זה אנטישמיות יהודית של עיתון הארץ. אבל תראה בדיוק מה זה נקרא... איך בנויה אנטישמיות. הייתה תקופה שהתחילו פה זריקת אבנים ביסוויה, סיפרתי לכם את זה, ואני ביקשתי מהמחת שיבוא, הזמנתי עיני את אלוף הפיקוד, וביקשתי מאלוף הפיקוד רק דבר אחד, תרים טלפון למוכתר של הכפר, לא אתה, אני יודע, שלי, שינה גם, ירים טלפון למוכתר של הכפר ויגיד לו, יאללה מוכתר, זרוקים אצלך בכפר אבנים גדולות, בלוקים, עשו המערב, מישהו היה עומד בקצר, אנחנו מלמעלה רואים את הכל, מישהו עומד בצד מסמן עם סמרטוט אדום, ואז מהמטה זיתים יוצאים עשרות צעירים עם בלוקים, זרוקים על המכונית. מי עושים את זה בדיוק בצהריים כשנשים היו חוזרות מאריאל, והגיעו כאן מכוניות מפוצצות, כל השמשות מפוצצות, והמזל שאנשים פה הם אמיצות וחזקות, כי אישה יכולה לבית השתונות ולהתהפך עם מכונית דבר כזה. בקיצור, אמרתי לה מחת כמה פעמים, וקראתי לאלוף הפיקוד, ואמרתי לו, תראה, בסוף מישהו יערה כאן. תגיד למוכתר, אין יותר זריקת עבדים. אם תוך 3 ימים אתה לא מצליח לחסל את זריקת העבדים, אנחנו פשוט חותכים את המתזיתים, זה הכל. אז אם אתם לא רוצים שנחתור לכם את המתזיתים, תפסיקו לזרוק עבדים. אחרי כל התחנונים וכל הבקשות, קיבלתי תשובה שהמערכת המשפטית לא מרשה לאיים איום כזה, כי מבחינה משפטית אי אפשר לבצע אותו. אז לא טוב לאיים דבר שאתה אחר כך לא יכול לבצע. טוב, אז כמו שצפינו, עברו עוד חודשיים, ותינוק משילו נהרג בזריקת אבנים, פה למטה בשילו. מה? לא זוכר את שמו, בשילו, תינוק ונסעה מכונית לא מוגנת, פיצצו אותה, היה שם תינוק בחצי שנה או שנה, והוא נהרג. אז כמובן, אחר כך בצבא ובזה, והצבא הוריד את המתזיתים. למוחרת היה בעיתון הארץ צילום של מטע זיתים קטוע, לידו עומד זקן עם ילדה קטנה, והמאמר אומר, תראו איך המתנחלים גורמים לאדם זקן לאבד את פרנסתו, הוא עכשיו צריך לטפל בנכדה שלו ואין לו כסף לנגד, כי המתנחלים הרשעים חתכו לו את העצים. עכשיו זה נכון, הזקן הזה הוא הבעל של השטח וזו הנכדה שלו והעצים חתוכים, אז עיתון הארץ כתב דברים נכונים, הנה עכשיו משכן הזקן הזה עכשיו יש לו עצים חתוכים, הוא לא יכול לפרנס את הנכדה שלו, נכון? אז הכל אמת, מה אתה רוצה? ככה זה יסוד האנטישמיות בעולם, ככה כל שונאי ישראל התחילו ככה גם התחילה אנטישמיות במצרים. ויענונו כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מישים למען ענותו בסבלותם, ואי בנערי מסכנות לפרו את פתאום ואת רמסס. תודה רבה. נשפוך קודם את מה ש... אז זה ויראו העינוי, ופה בהקשר הזה עדיין זה יותר נכון במובן של עבודה, אבל כבר מתחיל להיות עבודה ללא משמעות, כן? מה שהרי מסכנות, מה שחזל אומרים שזה מתמוטט, זה עבודה שאין לה קץ, כל הזמן עוד פעם ועוד פעם. את התענוג היחידי שיש בעבודה, לראות שאתה מצליח לבנות משהו, גם את זה לקחו מאיתנו. העיקר שנעבוד ללא מטרה, ללא תכלית, זה היוש הכי גדול, כלומר גם שבירה מורלית. ויתנו עלינו עבודה קשה כמו שנאמר, ויבינו מצרים את ישראל בפרך, כמו שחזל אומרים, עבודת גברים לנשים, נשים לעבדים. זאת אומרת, זה כבר עבר את גדר העבדות, גדר העבודה, זה ניסיון לשבור את עם ישראל עד אובדן כל משמעות החיים. וניצק אל השם אלוקינו, וישמע השם אלוקינו את קולנו, וירת עוניינו ויתם עלינו ואת לחצנו. שוב, זה הפסוק מבידוי ביקורים, כן, אתם מזהים איך שזה בנוי. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, זה המדרש על החלק הראשון של הפסוק. כן. אני פה, אני אומר שוב, כאן אני לא יודע כל כך, לא זוכר מה שמפרשים פה, אומרים, לכאורה יש פה שינוי בטרמינולוגיה, ועבדו ועינו אותם. אז זה שהם שמו עליהם שרי מיסים, זה עדיין לכאורה זה רק עבודה, הפרך זה העינוי, אחרת זה הפוך, היה צריך להיות קודם ויתנו עליהם עבודה קשה ויענונו. אני לא יודע, יש פה לכאורה באמת שינוי הסדר, או שנאמר שהמילים הם לא כמו שם, כלומר שפה העינוי זה עבודה ופרך זה העבודה קשה, זה כבר העינוי. לא יודע, פה לכאורה המושגים קצת שונים. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אלוקים מן העבודה. יש פה דבר מאוד חשוב. אף על פי שגאולת מצרים מובטחה לנו, אף על פי שהזכרתי הרבה פעמים שגאולת מצרים זה אפילו שעת ארום ועריה, היא לא בזכות אלא בהבטחה, שומר הבטחתו, הסגולה האלוקית התפרצה, אף על פי כן זה מתחיל מזה שבניצק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו. נכון, יש היה טוב אם היינו צועקים אל השם לפני שאנו כל כך קשה. כאן אנחנו רואים משהו שהוא מצער, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שוועתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, רק שכבר המצב היה מאוד קשה, אז הגענו לזעקה. אבל על כל פנים הגאולה היא ממשיכה, הגאולה היא מופיעה מתוך התעוררות של ישראל לזעוק אל השם. וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק, את יעקב. תראו כמה שהדברים נפלאים. הקדוש ברוך הוא תמיד זוכר את בריתו. הוא היה יכול לזכור את בריתו גם לפני שצעקנו אליו. אבל לא. צריכים הדברים להופיע באופן אמיתי מתוך סדר השתדלות האדם. הקדוש ברוך הוא לא נזכר בבריתו בגלל שצעקנו. אלא הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם ככה שצריך שהאדם יתעורר לפחות. אתם זוכרים, זה קצת קשור למה שלימדתי אתכם ביום הכיפורים. רבי ישמעאל בני ברכני, שבאמת יום הכיפורים זה רצון פניך שיגולו רחמך על בניך ותיכנס אליהם לפנים משורת הדין, וכל העניין של יום הכיפורים זה שהקדוש ברוך הוא מחפר על ישראל מצד ההתגלות של עיצומו של יום. אבל כדי שזה לא יכחיש לגמרי את סדר הבחירה החופשית, צריך הכנה קטנה שרבי ישמעאל כהן גדול יבקש, כמו שמשה רבנו אומר, אם תיסח חטאתם ואם אין חן אינה מספריך. הבקשה של משה רבנו היא מופיעה את יום הכיפורים אחרי חטא העגל. הבקשה של רבי ישמעאל כהן גדול היא מופיעה את הסליחה והכפרה של יום הכיפורים. וגם בגלות מצרים שכולה הייתה מכוח הסגולה האלוקית, היא על כל פנים יוצאת אל הפועל ומופיעה על ידי הזעקה שישראל זועקים אל השם. כן.
וידחו
בתל שבתם לאלוהים, ואז ויאנחו מישראל מן העבודה, וגם כתוב בסוף מן העבודה שזה נראה מוזר, וגם קודם כל ויאנחו בתל שבתם לאלוהים, וידחו בתל שבתם לאלוהים, וידחו בתל שבתם לאלוהים, וידחו בתל שבתם לאלוהים. לא הבנתי כלום. כתוב ויאמות מלך מצרים, וכתוצאה מזה הם נענחו, ואז הם זעקו, והזעקה עלתה, וישמע השם את קולנו, מה קשה פה? למה אתה אומר זה מן העבודה? למה זה לא מהגזירה שמלך מצרים? מה קשה? כתוב ינחו בני ישראל מן העבודה, אז ויזעקו מן העבודה. מה קשה?
ויזעקו מתוך שעליהם
כוח לזעוק, ועליהם זבח לזעוק, קודם לא יכול לזעוק, זה בדיוק השאלה. למה רק הסרת הטבעת היא מביאה את ההתכנסות סביב מרדכי? בוודאי שהיה אפשר לזעוק לפני כן. צערנו הרב. בוא נזעק אל השם עכשיו, לא נחכה שימשיך הסרת הטבעת. אתה צודק, די, מספיק. יש מספיק סיבות לזעוק אל השם. נלך ונזעק אל השם, לא נחכה שיהיה יותר גרוע. וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוקים את נעקתה, ויזכור אלוקים את ביתו אברהם יצחק ואת יעקב, וירא את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים, ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן אלו דרך ארץ, תשליחו וכל הבת יחיון, ואת לחצינו זה עדך, כמו שנאמר, וגם ראית לחץ השם מצרים, לוחצים אותם. שלושה דברים. נכון? אז תראו, יש פה באמת כמה פירושים. אני אגיד לכם את הדברים הפשוטים ביותר שאני מבין כאן. וירא את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ. זה בעצם המגמה העיקרית של פרעה. מה פרעה רצה בעצם? פרעה רצה שיהיה כל כך קשה עד שלמי יהיה כוח לחזור הביתה, למי יהיה כוח לרצות ללדת ילדים. מה שפרשו מנשותיהם זה לא רק איזו החלטה אסטרטגית, אלא בעצם באופן מעשי רוב אנשים פרשו מנשותיהם כי פשוט לא היה להם כוח, וגם לא הייתה להם שמחת חיים בשביל זה. העבודה הקשה, הפרך והמרירות גרמה שאנשים היו כל כך חלשים, מיואשים, עייפים, שהיו נזרקים בשדה ולא חוזרים הביתה, וגם שהיו חוזרים הביתה היו נופלים על המיטה או על הקש ולא מסוגלים לזוז. ובזה התקיימה עצת פרעה. זה בדיוק מה שפרעה רצה, ככה למנוע את הריבוי של עם ישראל. ועל זה נאמר, וירא אלוקים בני ישראל וידע אלוקים. עכשיו שגזרתו של פרעה כאילו מתקיימת, הצליח לשבור אותם עד מצב כזה שהגיעו לפרישות דרך ארץ, זהו, מכאן ואילך אין ברירה, צריך להושיע את עם ישראל. כי אתם יודעים, חס ושלום, פרישות דרך ארץ, כולם, אז אין המשך הדורות. בסופו של התהליך נראה מכאן שפרעה הצליח להביא את עם ישראל למצב כזה של חולשה, וירא השם את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ. רק רגע, ואת עמלנו אלו הבנים, כלומר, וכשכבר הצלחנו לקיים מצוות פריאה ורבייה, ואחרי כל המאמצים, ואחרי כל הזהירות של האישה והניסיון להחביא, בסופו של דבר בנים הושלכו ליאור, אז זה שוב הגזירה האלוקית צריכה פה להופיע בשביל להושיע את עם ישראל, כי כל הגזירה היא נגד הריבוי, ולעומת זאת הבטחה אלוקית זה עשך לגוי גדול. ואת לחצנו זה עדך, כמו שנאמר, וגם ראית את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. טוב, אני אגיד לכם, אני מפרש את זה כפשוטו. אתם יודעים, הדבר הכי נורא זה שבמצבי לחץ אנשים מאבדים את כל המידות, את כל היכולת לתפקד. ויראו אותנו המצרים, הרב קוק היה אומר על זה, עשו אותנו רעים. תראו, באופן יחסי, אחד הדברים הכי מדהימים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בשואה, זה על הגבורה המפליאה של הרבה מאוד אנשים, על שמירת צלם אלוקים באדם בתנאים היותר נוראים. אבל האמת היא שאחת הבעיות הכי קשות של עבדות ושל עינוי מהסוג הזה של הנאצים ימח שמם, מהסוג הזה של המצרים, זה שהלחץ הנפשי של האנשים גורם להם להיות כועסים ורגזנים ודואגים לעצמם וכאילו לא מתחשבים בזולת, ויכולים לעבור מזה דברים נוראים. את הלחץ אשר מצרים לחצים אותם, זה הדחק, זה בעצם סף ההתמוטטות, גם במובן המוסרי, גם במובן הנפשי. אי אפשר עוד להמשיך עם הלחץ הזה, צריך לגאול את עם ישראל. שלושה דברים: רשות דרך ארץ, עמלנו זה הבנים, הלחץ, ומתוך כך ויוציאנו השם מצרים. כן, מישהו רוצה לשאול פה? ידע מה שהוא צריך לעשות. כן, כשהגיע לשלב הזה, זה מה שהזכרתי, אמרתי את זה. וידע אלוקים, זה הכריע את הקו שהגיע הזמן. ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ומורה גדול ובאותות ומופתים. ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר: ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה וכל המצרים עשרים שפטים, אני אדוני. על זה כבר דיברנו הרבה. גילוי שכינה של הלילה הזה הוא עצם המהות של מה שמתרחש שם. וגם אני רוצה להוסיף את מה שכותב המהר"ל: פעילות של מלאך, של שרף, זה הכל דבר זמני, זה דבר חלקי, אבל כיוון שיציאת מצרים זה פעולה היסטורית לכל הדורות, הזרוע הנטויה האלוקית שמעצימה את כוחם של ישראל לצאת לחירות עולם, רק מי שהוא קורא כל הדורות הוא זה שיכול לחולל את תופעת כוח החיים הזה, שהוא לדורות עולם יוצא לחירות ואי אפשר לבלום אותו יותר. לא מלאך ולא שרף, שזה כוח חלקי, כוח זמני, אלא רק קורא הדורות מראש, מקום כל הדורות, הוא זה שיכול לחולל מהפכה היסטורית כזו של כל הדורות. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה אני ולא מלאך, ועברתי, זאת אומרת המדרש מדייק מהמילה ועברתי, אז מה זה דווקא אני? והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף. אני אהיה שרף, זה כוח יותר שמכה, אז כשכתוב הכיתי, אז אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. הבירור של המדרש: גם ההתגלות ועברתי, גם ההכאה של הבכורות, גם הפלת אלוהי המצרים, אולי הכוונה מאדם עד בהמה, מה שהוא אומר שזה אלוהי המצרים, הכל נעשה במדרגה של גילוי שכינה. ויוציאנו השם ממצרים, זו הדגשה, השם ולא מישהו אחר. ביד חזקה זו הדבר, כמו שנאמר: הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד. ובזרוע נטויה זו אחר, כמו שנאמר: וכבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. אני מנסה להיזכר מה המפרשים כאן אומרים, למה דווקא הדבר נחשב ליד החזקה. זאת אומרת, יש פה ציטוט של פסוק, יד השם הוא יד, אבל במה הדבר הוא מייצג יותר את היד החזקה מאשר כל הדברים האחרים? מה? לא הבנתי. לא מן מה שאתה אומר.
האלוהים של מצרים.
מה זה אלוהים
של מצרים?
אתה אומר בגלל שזה אלוהי המצרים לכן זה היד החזקה.
זה גם בהמות גדולות, הם צריכים הרבה רוח.
ומה ושכין וערוב והרבה, זה לא יד חזקה. אני לא זוכר, אני זוכר שהגרה כאן בשנה שעברה הייתי משהו יפה בגרה. רוצים לחכות רגע? יד חזקה וזרוע נטויה, זה יד וזרוע, זה שני ידיים. הגר"א אומר, הדבר זה מכה חמישית, מכת בכורות זו מכה עשירית, חמשת המכות הראשונות הם באו לשבור את המצרים, העיקר זה היה היד החזקה בשביל לשבר את כוחם, את תומתם, לפגוע באלוהם, לפגוע בכבודם, לפגוע כל מה שקשור להקעת המצרים עצמם. זה חמשת הראשונות, וחמשת האחרונות שמסתיימות בחרב, שזה בדרך כלל כן הכוונה למכת בכורות שהרגו אותם בחרב, אז זה יותר מכוון אל העתיד, אל הפלת האימה על אומות העולם וחיזוקם של ישראל לעתיד. זאת אומרת, היד החזקה זו הדבר, זה לא רק הדבר, היד החזקה זה חמשת הראשונות עד הדבר, והזרוע הנטויה זה חמשת האחרונות עד החרב. כך בכל אופן מפרש הגר"א, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, כמו שנאמר, הוא הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסוד, באותות ובאותים, מלחמה, ביד חזקה וזרוע נטויה, מורים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. מה הנקודה של הגילוי שכינה שמתבררת בפסוק? ועל מי נופל המורה הגדול? לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ההפרדה הגדולה, תראו, תרשו לי לומר ככה בעדינות משהו מאוד כואב. תראו כמה קשה להפריד את היהודים מהגלות. לא באמת. אנחנו כבר היום אחרי 130 שנות ציונות, ועדיין רוב היהודים נמצאים בגלות. אתם מבינים מה זה? שעם שלם, כולם מסכימים, כולם יוצאים, איך יכול לדבר כזה? בטח יש אופוזיציה ויש דעות שונות ויש ויכוחים ויש מפלגות, חלק אומרים כדאי לצאת, חלק אומרים לא כדאי לצאת, אולי לא עכשיו, אולי נעשה מסע מתי למצרים, אולי נמצא איזו הזדמנות אחרת, צריך גם להצטייד אולי יותר בציוד, איך זה יוצאים למדבר ככה, חוסר אחריות להביא כל כך הרבה אנשים. יכול להיות הרבה מאוד מצבים. איך בלילה אחד, בלילה אחד אלוקים בא לקחת גוי מקרב גוי. חז"ל אומרים, משל לרועה שמכניס ידו אל מעי הבהמה ומושך את העובר החוצה. זה לא קל. משל לזהבי שמכניס את המזלג אל תוך האש ומושך את הזהב הצרוף החוצה. המורה הגדול, הגילוי שכינה. אמרתי לכם, הנקודה של גילוי שכינה זה הוודאות, זה הבהירות, זה הראייה. יכול להיות שעד אתמול בערב עוד היו ויכוחים, עוד היו בירורים, עוד היו הצעות שונות לתוכניות פעולה. אבל בלילה הזה, שריבונו של עולם התגלה עלינו לגאלינו, כשנשמת כנסת ישראל התפרצה, כשהסגולה הישראלית יצאה אל הפועל, לא היו ספקות. מיליוני בני אדם קמו ויצאו. אין אגב דבר כזה בכל ההיסטוריה שביום אחד קמים מיליוני בני אדם, מתחילים ללכת. פתאום קם אדם בבוקר ונהיה עם. אין דבר כזה בהיסטוריה. וזה מתחולל לא בגלל סיבות חיצוניות, אלא בגלל גילוי שכינה, בגלל התגלות נשמתית אדירה שמאירה את הכל, מבהירה את הכל, ואנחנו קמים ואומרים, מושכני אחריך ונרוץ להביאני המלך עד הרב, נגילה ונשמחה בך. ובמורה גדול, אז אם כן, הוציאנו השם אלוקנו, איך הוציא אותנו? א' ביד חזקה, זה חמשת המכות הראשונות. ב' בזרוע נטויה, זה חמשת המכות האחרונות. ג' במורה גדול, זה כבר ההופעה אצלנו, בתוכנו. ד' באותות, זה המטה. כמה שנאמר, את המטה הזה תיקח בידך שתעשה בו את האותות. זאת אומרת, מה אומר המטה? המטה זה מה שמשה אומר מראש מה שיהיה. המטה, הרמת המטה, הצבעת המטה, היא מבררת שיש פה יד מכוונת. היא מבררת שאין פה מקריות. אתם יודעים, תמיד אחרי שקורה משהו אפשר להגיד כל מיני הסברים. אבל כשמשה לוקח את המטה בידו, הוא מרים ואומר את המטה, זה יהיה כך ויהיה כך ויהיה כך, ואז בא ככה, ואחר כך הוא אומר אני אסיר את זה ומסיר את זה. המטה של משה מברר שהכל הוא מעט השם, גם לנו וגם לאומות העולם. ומופתים זה אדם שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות ושם. כן, אולי אפשר לומר עשרת המכות מתחילים בדם. הפיכת המים לדם זו עזרה. זה לא רק בעיה שאי אפשר לשתות את זה, המים זה האלוהים שלכם, המים זה החיים שלכם, זה נהפך לדם. תדעו, אתם משחקים באש, בסוף יהיה דם. אחת בחורות התקיימה עזרה, ניקיתי כל בחור בארץ מצרים. דם בהתחלה ודם בסוף. ונשפטתי עם כל הגויים על עמי ישראל. ומופתים זה הדם, הבירור, ונשפטתי עם הגויים על עמי ישראל. דם ואש ותמרות השם. דבר אחר, ביד חזקה 2, בזרוע נטויה 2, מורה גדול 2, באותות 2, באותות מופתים 2, זאת אומרת בלשון למה כל דבר זה שתיים? לא יודע. אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא המצרים מצרים ואלוהים. מה?
רק רגע.
תשאירו לשיר, נו. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. מי זה היא? ההבטחה. ההבטחה האלוקית עמדה לנו. שימו לב, זה מה שאמרתי לכם, הדרוש מבגר. לכאורה הקדוש הוא הבטיח את זה רק על מצרים. לא? אלא וגם כמובן זה הולך על כל הדורות, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אני חושב שהביטוי לחלותינו הוא מאוד קשה. הרי באמת לא כל העמים רוצים, לא כל העמים זה המלאק. אבל אני חושב שהדרגה שאמרתי היא מאוד נכונה. הגויים הם לא רוצים שעם ישראל ישפיע בעולם את כל הטוב, את כל התורה שלהם. הם תמיד מתחילים בגלות, גרי יזרחה, חורבן הבית בימי נבוכד נצח, חורבן הבית בימי טיטוס, הם חושבים להשיג את זה על ידי גלות. אבל ישראל הקשנים, וגם בגלות הם שומרים את תורתם ומקרינים ומשפיעים, אז מופיע שלב של עבדות. ותמיד אחרי השלב של עבדות מגיע השלב של העינוי, של הרצון לחלות אותנו. בשלב הזה המלאק מסתבק עמה והם רוצים לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודם. ואף שזה לא כתוב במפורש, אני רוצה לומר, וכמו שבמצרים הובטחו לנו שני דברים, גם את הגוי אשר יעבוד עודן אנוכי וגם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, גם בכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו, ההבטחה האלוקית עומדת לנו גם להינצל וגם לצאת ברכוש גדול, והקדוש הוא מצילנו מידם. פה הזמן להעיר את ההערה המפורסמת, ואין לנו להישען אלא על אבינו שבשמיים. אני מודה שמי שירצה יוכל לפרש את הפסקה הזאת בסגנון שקר הסוס לתשועה. כשאומות העולם דים לחלותינו, רק הקדוש הוא יכול להציל אותנו מידם, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. וכמו שהיה במצרים, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. אבל כיוון שאנחנו עומדים אחרי פורים, והראיתי לכם את הברייתא המופלאה במסכת מגילה דף י' עמוד א', ששם כותה אומרת הגמרא מפורש, איך הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? שבימי חסדים העמדתי לכם חנניה מישאל ועזריה, ובימי יוונים העמדתי לכם שמעון הצדיק ומתתיהו ובנת, ובימי הפרסים העמדתי לכם מרדכי ואסתר, ובימי הרומאים העמדתי לכם רבי וכל חכמי הדורות. כלומר, איך הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם? הקדוש ברוך הוא הכין בעם ישראל את הכוחות שיובילו גם יציאת מצרים. היה משה ואהרון ומרים הגואלים. גם בכל דור ודור יקומו אותם שלוחי השם שיובילו את גאולת ישראל. אלא שאנחנו יודעים שבין אם הדבר נעשה על ידי נס גלוי, כמו ביציאת מצרים, ובין אם הדבר נעשה בדרך הטבע כמו בדורותינו אלה, גם זה וגם זה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כי וזכרת את השם אלוקיך כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי. צאו למד. כן, לא, זה לא הבטחה. תראו, אולי אני אגיד זה ככה, שלא אחד, מה כתוב פה? שלא אחד בלבד עמד על נחלתנו, מחוד או אדון לנחלתנו. זאת אומרת, שלא נחשוב שמצרים זה היה משהו מקרי, אלא מה שהיה במצרים זה מה שיהיה תמיד, כי עם ישראל הוא עם עולם והוא קורא בשם השם, ובכל דור הדור ינסו עלינו מחלותינו. מצרים זה לא אחד מארבע מלכויות, זה השורש של ארבע מלכויות. ומה שהיה במצרים, אמרתי שוב, הפתגם המפורסם, עברנו את פרעה נעבור את אלה, חוץ מזה זה פתגם עמי, זה בא להגיד משהו מאוד מאוד עמוק. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. אבל כמו שבמצרים כל זה מתהפך לטובה, והקדוש הוא יצא לנו מידם, יצאנו משם בחוש גדול, כל מה שמצרים יצא זה בשביל שנדע לא להיבעל מכל הדורות, מכל העמים שינסו לעשות לנו את מה שמצרים עשה לנו. יהיו כאלה שיצליחו יותר, יהיו כאלה שיצליחו פחות, אבל אנחנו כבר יצאנו לחירות עולם, אנחנו לא מפחדים. במצרים הגענו על סף יוש, במצרים שקענו עם תת שערי תומה, במצרים חשבנו שמתח מומחים לאימות, אבל אחרי שיצאנו במצרים חושנו והתבררה אמונתנו היסודי שההבטחה האלוקית שהצילה אותנו ממצרים, ההבטחה האלוקית הזאת הולכת איתנו לכל דור ודור. וגם אם יקומו ראשי עולם וינסו לעשות לנו מה שהמצרים עשו לנו, אפילו אם יצליחו באופן חלקי לייסר אותנו, אנחנו בטוחים שנצא משם בחוש גדול, והקדוש הוא ידון אותה. ברור? טוב, אז על זה דיברנו באריכות. אתה רוצה לקבל מתנות חינם? כל הרכוש הגדול הזה הוא פרי העמל הגדול שהתברר בתוך כל המחשקים הללו.
למה
אתה
חושב שגם
בשבוע
ישר יעבוד עוד על מנופי? אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל העולם, לא?
מה פתאום? אנחנו רוצים שהקדוש הוא ידון את הרשעים, מפני שאם לא דנים את הרשעים הם מתחזקים. אל נקמות השם, אל נקמות הופיעה, ינשא שופט הארץ. ראית פעם איך נראה עולם שאין בו משפט? הרשע משתולל בעולם. הדין שהקדוש הוא עושה ברשעים, זה מעמיד בעולם את המשפט, את הצדק, את היושב. לא חס ושלום בתור תאוות נקמה והנאה מצער של אחר, אלא בתור רצון להעמיד בעולם את הצדק, את האמת. מישהו אמר לי, זה חשבון יפה. אתם יודעים שהיה במשפטי נירנברג, זה היה סבירור מאוד מאוד נוקב, שהרבה מאוד פושעי מלחמה נאצים שהיו שם, הם טענו שהם פעלו לפי פקודות ופעלו מתוך אינטרסים לאומיים, ובסך הכל הכל יחסי ולפי המקום שבו הם היו, אז מה רוצים מהם? ואי אפשר לשפוט אותם. וזו הייתה החלטה אמיצה שהייתה בוודאי רק בעקבות הזוועות של מלחמת העולם. אני לא יודע אם היום העולם יודע לעשות את זה. זה לא משנה, עמדו ותלו אותם, עמדו והוציאו אותם להורג. וכך אז עשתה אמריקה עם סדאם, וכך אני מניח שתעשה עם בין לאדן כשתתפוס אותו. אבל בכללות העולם עוד לא מדרגה הזאת. העולם הוא מפקיר את העולם בידי הרשעים. כל הצרות שיש למדינת ישראל היום, תגיד לי, למה אני צריך להמשיך לחיות? תן לי סיבה אחת טובה למה הוא צריך להמשיך לחיות. למה מדינת ישראל כבר לא מחשבת אותו? זה לא בעיה חשבת אותו, אנחנו יודעים לעשות את זה, הוא גם לא אישיות לא כך קשה למצוא אותה. זה רכוכית הלב שהיא מונעת מהצדק להופיע בעולם. כן, מישהו קרא? לא, אז נמשיך. תראו למען, עכשיו תראו, בעצם פה מתחילה ההגדה. עד כאן זה הקדמות, זה ברורים. לשון ההגדה, הסיפור כולו על יציאת מצרים, מתחיל כאן. כל מה שהיה עד כאן זה הקדמות של בעל ההגדה לסיפור. ועיקר, זה אחת הבעיות שגם אני מודה שלא הצלחתי להתגבר עליה. שנה שעברה קצת הצלחתי. אני יודע שמעריכים מאוד עד לכאן, ועד שמגיעים הנה נשאר כבר זמן קצר עד חצות, וצריך לאכול אפילו קומה לפני חצות. אז את זה אומרים מהר 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 כדי להגיע עד חצות. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, יש כאלה שיש להם כל מיני שיטות איך לאכול אפילו קומה אחרי חצות, אבני נזר וזה, חסידים, כל מיני שיטות. אבל הליטאים שרוצים לקיים את הליל הסדר כהלכתו, חס על סדר פסח כהלכתו, ורוצים לאכול את הפסח, את האפיקומן לפני חצות לילה, צריכים את כל מה שדיברנו עכשיו, עד עכשיו, לעשות בקיצור, ועכשיו להתחיל להאריך. כי עכשיו מתחיל הסדר העיקרי של ההגדה. רק לנו, כיוון שיש לנו בו חשם הרבה זמן, אז לא בא לנו שום דבר. צאו למען. מה קרה? לא, אם רוצים להפסיק תגידו לי, אין לי בעיה. צאו למען. מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? שפרעה לא גזר אל עליו זכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר עמי עובד אבי. וירד מצרים, אבל היה לו שם תה מעט, והיה שם לגוי גדול עצום ורעב. פה יש דבר נפלא. מה נכנס פה הפסוק ארמי עובד אבי? מי, מה שייך לבן לליל הסדר? פתאום מופיע לנו דמות חדשה, לבן הארמי. איך הוא הצליח להיכנס לתוך הגדה, השקרן הנוכל הזה? נו, מה אתם רואים? בעל ההגדה בחר לסדר את ההגדה על פי נוסח של וידוי ביקורים. כל הפסוקים שמופיעים עכשיו, תשימו לב, זה לקוח מפרשת כי תבוא, מוידוי ביקורים. דבר מדהים. מה זה וידוי ביקורים? אחרי שהגענו לארץ ישראל, יהודי זוכה לנטוע עץ פרי בארץ ישראל. הוא מביא את הביקורים אל בית המקדש, אז יש נוסח של וידוי ביקורים. מה זה וידוי ביקורים? זה ההודעה שיהודי מודה להשם יתברך על כל ההיסטוריה של עם ישראל מראשית ועד אחרית. דבר מופלא. הפסגה של עם ישראל זה לשבת בארצו וליהנות מיגיע כפיו. ונכון, בית השם בראש הערים ונישא ומגבעות וכו'. הציור של עם ישראל היושב בארצו ומביא ביקורים לבית המקדש, זה הלא מבטא את הפסגה של עם ישראל. תביאימו, תתאימו בהר מחלתך, מחול לשבטך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. שירת הים, לאן היא לוקחת אותנו? מה המטרה של יציאת מצרים? לאן כל יצירת מצרים מובילה אותנו? למקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. אז לכן בא להגדה לקח את אותו מעמד מופלא של יהודי שיושב על אדמתו, נהנה מגיע כפיו, ואת פרי הביקורים מעלה קודש לבית המקדש, ובא להשם יתברך ומודה לו על הטוב. והיהודי הזה, כשהוא מודה על הטוב, אז גם הוא נוקט כדרכם של חז"ל. כלומר, המקרא, הפסוקים בתורה, מלמדים אותנו איך יהודי מודה לפני השם, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. והוא מתחיל מתחילה אשר שם ישראל יכונה, מבני ישראל, כלומר מיעקב. והפעם הראשונה, כן, יעקב עמד בסכנה קיומית לארמי עובד אבי. הלבן הארמי ניסה להרוג את יעקב, את כל בניו ובנותיו. משם מתחיל הוידוי ביקורים דרך גלות מצרים באיסורים שבאו בתוכה ועד הגאולה ועד עלייה לארץ ישראל ועד הפסגה, נכון? מה הפסגה אחר כך של השיא? כמה מעלות טובות למקום עלינו. הוא מסיים, נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הסינה, נתן תורה את השם ישראל, הוא בנה לנו בית הבחירה לחפר על כל אמונותינו. כאן זה נגמר. כאן זה נגמר. יש פה מערכה שלמה שבאמת הפסגה שאליה עם ישראל חוצר, אני הרבה פה חוזר לביטוי הזה, אנחנו במסע ממצרים לירושלים, לבניין בית הבחירה לחפר על כל אמונותינו, ו... בלב יציאת מצרים אנחנו משדרים את הסיפור יציאת מצרים סביב הפסוקים שבהם מתברר המטרה של יציאת מצרים, שיבנה בית הבחירה. מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. זה הפסוק האחרון בשירת הים. לשם מכוונת גאולת מצרים. ולכן בעל ההגדה לקח את הפסוקים של וידוי ביקורים ועליהם הוא מסדר את ההגדה. אז אנחנו עכשיו מתחילים להתבונן על הגדה שפרעה לא גזר אלא לזכרים ולבש ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי, ולא הצליח. קצר. בפסוק מופיע רק המילים ארמי עובד אבי. וחז"ל באמת גם לא מתעכבים איך שהקדוש הוא הציל אותו מאדם, אלא רק נקיטת העובדה הזאת. דבר מדהים, בסוף זה מגיע לרצון להעביד. תשימו לב, זה לא מתחיל משם. לבן גם כן רצה לנצל את יעקב, להעביד אותו. ובסופו של דבר הוא רצה להרוג אותו. אתם יודעים, לבן זה מורכבים, זה בבל, זה חוזר אלינו שוב בנבוכדנצר שביקש לעקוב. וירד מצרים יעקב, ויגור שם במתי מעט יעקב ובניו, וישם לגוי גדול, עצום ורב. עכשיו, כך הוא הסדר של ההגדה, מביאים פסוק, ואחר כך מביאים מדרשים על אותו פסוק. וירד מצרימה אנוש על פי הדיבור. חס ושלום, יעקב לא יורד מהארץ כאן. אנוש על פי הדיבור. אל תירא מרדה מצרים. ריבונו של עולם אומר לו שהגיע הזמן. הקדוש הוא גלגל את כל הפרשייה המורכבת, המסובכת הזאת עם יוסף, כדי בסופו של דבר להוריד את יעקב מצרימה. סדר פילי השגחה אלוקית. מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך, כל המצבים המורכבים הם בסופו של דבר מגלגלים את זה. שוב, זה לא מקרה שזה יצא על ידי מכירת יוסף. החטא של מכירת יוסף הוא רק מגלה שוב. הירידה למצרים היא תוצאה של איזה חיסרון שצריך להימלא, והוא ימלא בעזרת השם. כן.
אני לא הבנתי מה העניין
הזה
של הצבא. אני אומר שיותר גרוע, אז
תרחיב עליו. אז אני אמרתי שזה לא מובא באופן ישיר בגלל שיש עניין להגדה, אלא בגלל שהבעל ההגדה בחר להביא את וידוי ביקורים. למה וידוי ביקורים מתחיל מלבן? אז הסברתי, מפני שהופעת שבטי יד בני ישראל מתחילה שם, אצל לבן. אצל לבן שב העניין האלוקי להיות בקהל. אנחנו כבר לא מדברים על יחיד, אנחנו כבר מדברים על חמולה, על בני ישראל. אגב, שם מופיע גם ביטוי בני ישראל. והיו בני ישראל, אתם עכשיו. וירד מצרים האנוס על פי הדיבור. למה הקדוש הוא מכריח אותו לרדת למצרים? כי משם צריכה לצמוח הגאולה. כשהקדוש ברוך הוא אונס את יעקב לרדת למצרים, הוא בורא אורו של משיח. לא כך אמרו חז"ל, זה בשקו וזה בתעניתו, וקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. כל הזמן הקדוש הוא בורא אורו של משיח. גם הירידות הן לצורך זה. וירד מצרים האנוס על פי הדיבור, ויגור שם, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע מצרים, אלא לגור שם. שנאמר ויאמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו, כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי כבד הרב בארץ כנען, ואתה ישכון עבדיך בארץ גושן. כלומר, הם הודיעו מראש שזה רק זמני, זה רק להתגורר, זה לא להתיישב, לגור זה להיות גר, לשבת זה להשתקע, והם מעדיפים להיות בארץ גושן. למה בארץ גושן? מה? למה בארץ גושן? לא שומע. לא, זה התירוץ, מה הסיבה? כי ארץ גושן קרובה לארץ ישראל. כי ארץ גושן היא במזרחה של מצרים, והם רוצים להיות כמה שיותר סמוך ונראה לארץ ישראל, כדי שברגע ראשון שאפשר יחזרו לארץ ישראל. אם כן, זה ויגור שם, מלשון גר. במתי מה... זאת אומרת, אתם מבינים? זה הבעיה של הגלות. אתה בא בשביל הגור ואתה משתקע. כתוב בשלה הקדוש, אני חושב, שאסור ליהודי בחוץ לארץ לבנות לו בית. יהודי צריך להרגיש שזה זמני ולגור ב... לא, יכול להיות שהוא לא מתכוון דווקא עניין של שכר דירה ולא בית, אבל המתכוון, או בזה ודאי הוא כותב, שלא לבנות בתים מקומיים ומושקעים. יהודי בחוץ צריך להרגיש שזה זמני. הוא צריך לבנות לו בית זמני מקום מעבר, כי לגור בארץ בנו. במתי מאה, כמו שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים. חז"ל אומרים שיוכבד נולדה בין החומות. מסביר המהר"ל בגבורות השם, 70 נפש זה כנגד 70 אומות העולם. למה? מה הקשר? טוב, זה 70 ו-70, אז זה קל למצוא, אבל מה הרעיון הרוחני שעומד מאחורי זה? ברגע שעם ישראל יורד למצרים, מה מתחיל? מתחיל הבישול של העם, שהוא צריך להיות האב בדי, העם ה-71 שהוא האב בדי של כל 70 העמים, לפתחה עליון על כל גוי הארץ. עם ישראל אין בו 70 נפש, מפני שכל העניין של ירידת מצרים כדי להכין אותו להיות הלב של כל העמים, התמצית של כל העמים. אז יש בו 70 כוחות כנגד 70 אומות. לפני שהוא ירד למצרים היו בו פחות מ-70, כי עוד לא התחיל את תפקידו הכללי. אחרי שהוא ישב במצרים הוא כבר התרבה. ברגע שהוא נכנס למצרים, זה הרגע, אם תרצו, כן, של יצירת העובר. ברגע שמתחיל לרקם העובר ברחם, אז הוא עוד קטן, אבל בשנייה הראשונה של ההפריה יש פה כבר בן אדם, בן אדם שלם. כל מה שצריך יש, רק זה לפי הזמן, אז זה גדל, 9 חודשים. מתי הייתה תחילתו של עם ישראל כעם? במצרים. פרעה מלך מצרים הוא הראשון שאומר את הביטוי הזה, הנה עם בני ישראל. אז ברגע שאנחנו נכנסים למצרים, מתחיל ההתרקמות של האומה שצריכה להיות הלב של האומות, אז יש בה 70 נפש כנגד 70 אומות עולם. במתי מעט כמה שנאמר, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, ואתה שמך השם אלוקי רק ירחובי השמיים לרוב. שימו לב, כן? כמה שלשון המקרא כל הזמן מדגישה. מה זאת אומרת שמך? הרי הם התחתנו והם הולידו ילדים, אז הם התרבו. כן, אבל זה יכול להצליח וזה יכול לא להצליח. שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב, שהיו יולדות 6 בקרס אחת. גם אם נאמר שזה לא כפשוטו, למרות שאין כל קושי להגיד את זה, שזה גם כפשוטו, אבל הכוונה היא שהמר"ל אומר שהיה להם כוח הולדה חזק. ילדו וילדו 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 הרבה למעלה ממה שבדרך הטבע אפשרי, ודאי בתנאים ההיגייניים התזונתיים הנמוכים שהיו להם. ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב, כמו שהבטיח לאברהם אבינו, הבט וראה לשמיים, כה יהיה זרעך. הנה מתקיימת ההבטחה האלוקית, כה יהיה זרעך. וישם לגוי, איזה גוי? ואשך לגוי גדול. עכשיו ברוך שומר הבטחתו לישראל. אז שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב, וישם לגוי, מה שאמר השם, ואשך לגוי גדול. מלמד, המדרש לומד, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה זה מצוינים? המפרשים כאן מסבירים מצוינים, הכוונה מוגדלים מאחרים. הם גוי, זאת אומרת, הם שונים מאחרים. הם מצוינים, זאת אומרת, מסומנים כשונים. אומרים חז"ל שלא שינו את שמם, שלא שינו את לשונם, שלא שינו את מלבושם. 3 דברים: השם, השפה והלבוש. השם זה המהות, השפה זה החוכמה, כן, הדיבור זה החוכמה, והלבוש זה התרבות, זה הופעת החיים. לא שינו לו את שמם, לא את לשונם ולא את לבושם. כלומר, היו ישראל מצוינים שם. והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. גדול עצום, כמו שנאמרו פרו וישרצו וירבו ויצמו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. מבין המדרש שמה זה עצום ומה זה גדול, מבין שהוא מפרש גדול זה בריבוי ועצום ויעצמו. מה ההבדל בין וירבו ויעצמו? אינני יודע מה שהמפרשים אומרים פה, לא זוכר, אבל אני חושב שיש וירבו זה כמותי ויעצמו זה במובן של עוצמה פנימית. למה? כי כשיש ריבוי כל כך גדול זה בדרך כלל מחליש את האימהות, מחליש את התינוקות, אבל כיוון שזה ממשיך הרבה דורות, זאת אומרת גם נולדים ילדים חזקים שגם הם יודעים הרבה ילדים, זה דורש עוצמה מיוחדת. בעזרת השם תזכו גם אתם להקים בתים, תדעו לכם שצריך לשמור טוב טוב על האישה בזמן שהיא יולדת ובתקופה שאחריה, זה מאמץ מאוד מאוד גדול. ונשים שלא שומרות על עצמם אחרי הלידה זה יכול לפגוע להם בבריאות, ובוודאי שהם משפחות, אנשים שרוצים שיהיה להם ברכת השם הרבה ילדים, אז צריך אחריות גדולה. לידות מרובות הן עלולות להחליש עד כדי מחלות, אלא אם כן אנחנו עושים את ההשתדלות מצידנו לשמור, לחזק, לדאוג ליולדת כמו שצריך, ואז ברכת השם מתעשיר וירבו ויעצמו במאוד מאוד. אז בפשטות המדרש דורש גדול עצום, כמו שנאמר וירבו ויעצמו. וירבו זה גדול ויעצמו זה עצום. אני מבין, זה בכמות וזה באיכות. ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח השדה לתתיך, ותרבי ותגדלי ותבוא בו עד ידיים, שדיים נכונו לך ושרך צימח ואתרום ועריה. אז מה זה ברב? בפשטות רב זה כמו רבבה, אבל מה זה רבבה כצמח השדה לתתיך? המפרשים כאן אומרים שזה עומד למדרש של הנשים הצדקניות שהיו גדלות. מה זה רבבה כצמח השדה? צמח השדה הוא כאילו צמח שגדל בלי שמטפלים בו, בשדה לבד גדלים ומתרבים, השדות מתמלאים צמחים כאילו בלי שאף אחד עשה שום דבר. כך הפלא הזה של דור שלם שהיו המצרים רוטפים אחריהם, והיו אנשים ברוכות למדבריות ולג'ונגלים ולמערות, ויולדות 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 ומצליחות לגדל את הילדים. אני רוצה להעיר על נס מצרים משהו שאנחנו יודעים מבחינה היסטורית. בימי קדם, כשההיגיינה הייתה מאוד מאוד לא מפותחת וגם תנאי התזונה לא היו בשפע כמו שהיום, יודעים שתמותת תינוקות הייתה בהיקף מאוד מאוד גדול. הרבה דורות נדמה לי שבסטטיסטיקה רוב התינוקות שנולדו נפטרו, מתו. כמו שיש אגב אצל חלק מבעלי חיים זה ככה, שהם יודעים הרבה ילדים אבל רובם מתים, אבל מה שנשאר זה מה שהם מחזיק תמיד. הנס של יציאת מצרים הוא מבטר תהליך מדהים בעולם שלפני 3,300 שנה עם תנאי היגיינה, תברורה ותזונה כמו שהיו בדורות ההם, מצליח דור שלם לקום על נשים שהיו יולדות ויולדות ויולדות ויולדות, והילדים נשארים בחיים וגדלים ומתעצמים ובריאים וחזקים ללדת שוב הרבה ילדים ולגדל אותם. זה דבר מדהים איזה כוחות חיים היו לאימהות האלה. לא פשוט לגדל ילדים וכל כך הרבה ילדים ובתנאי מחתרת. אז יש פה איזה מין רבבה תצלם החסדן את התיך. עוד יש שאומרים שהביטוי ואת ארום בעירייה עומד לכך שישראל באמת מצד עצמם לא היו ראויים לזה, ארומים ממצוות, אבל סגולת האומה היא זו שעמדה לה. כל התהליך הזה של בעבור נשים צדקניות לגלו ישראל, זה בא לא מצד הבחירה אלא מצד סגולת החיים הישראלית שהתפרצה. למרות שאנחנו עוד בשלב הראשון של הופעתנו ואנחנו ערומים ועריה ממצוות ומעשים טובים, אבל ותרבי ותגדלי ותעבוי בעדי אדם. אנחנו גדלים ומתפתחים לא מצד זכויותינו, כי אם מצד ברוך שומר הבטחתו לישראל. שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב ואי שם לגוי. זו הבטחה שמתקיימת בנו בניגוד לכל הסבירות הטבעית. יש לך עכשיו כוח לשמוע שיעור אנשים? מישהו שאל אותי אחרי השיעור הקודם איך נשים נגלו, הרי לא היה להם ברית מילה. זה אותו דבר. קודם כל שתי תשובות בדבר. אישה ואיש זה דבר אחד, זה מציאות אחת. כתוב בספרים הקדושים שלאיש ואישה יש נשמה אחת, שכאשר היא צריכה לרדת למטה היא מתפצלת, חלק מנה מופיע באיש, חלק מופיע באישה, אחרי שמתחתנים חוזרת ומתאחדת. ולכן גם בבית החיים, בבית המין, קוברים איש ואישה ביחד, מפני שבשמי מרומים נשמתם חוזרת ומתאחדת. לפחות כך לכתחילה, ויש גם מה שנקרא זיווג שני וסיבוכים ועוד עניין. אבל הדבר העיקרי הוא שהאישה היא מגלה את הטבע הישראלי, ברכת שעשני כרצונו. אצל האיש הדברים מתגלים מתוך הכרה ובחירה ועמל. האיש מצווה ללמוד תורה, לברר את האמת ולעמול להופיע אותה. דרכו של איש לכבוש, הוא נלחם ומשנה את המציאות. אבל אישה יש לה בריאות נשמתית טבעית, ויש לה יכולת להתחבר אל העניין האלוקי באופן טבעי, אם יש עליה השפעות טובות. כאשר הנחש פונה אליה, אז הוא יכול להסיד לדבר עבירה. כשהאיש מדבר אליה, כלומר התורה מדברת אליה, אז היא מתעלה. בכל אופן, אישה, נשים צדקניות בלי תורה הן הראשונות לגלות את סגולת ישראל, כי הטבע, הרגש מתגלה יותר אצל האישה, השכל מתגלה יותר אצל האיש. זה באופן מאוד כללי, אבל זה לא זמן להאריך בזה יותר. כרגע לא נתקל, לא זוכר מה זה, ואתה בואי להביע את זה. מה? אולי ויראו אותנו המצרים.
לא הבנתי את הרב ענה לחיים. אני הבנתי שהשאלה היא אם זה דרך הסגולה, אז אני רוצה דווקא נגיד את הסגולה, אז אני רוצה דרך כולם.
לא, כי המקום שבו הסגולה מתפרצת הוא קודם כל במקום ששם חי הרגש, ששם יותר מופיע הטבע עצמי. עד שהדברים מתפלפלים, אם זה טוב, אם זה לא טוב, אם כן נצליח, אם לא נצליח, אנשים כבר עושות מעשה. בסדר?
לא, הוא לא שאל למה בנשים ולא
באנשים,
הוא שאל למה
בנשים הצדקניות ולא באנשים הרגילות. לא, בעבור, הנשים הן צדקניות.
לא, אולי למה גם בנשים הצדקניות הרגילות?
מה אתה רוצה, שבנשים הרשאיות?
לא, בנשים הרגילות. כן, אני מעט את זה לא מבחיר אותם בסגולה.
אני מבין שאנשים, הביטוי בעבור נשים צדקניות הוא לא בא להגיד בעבור הנשים הצדקניות לעומת הנשים הרשעיות, אלא הנשים הם אלה שמוציאות ראשונות מן הכוח אל הפועל את הצדקות הישראלית. הנשים הם צדקניות. כמה שאני מכיר בחיים, גם בדרך כלל האישה יותר צדקת מן האיש. ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. זה הכל פסוקים של וידוי ביקורים שמתארים את השיעבוד. ויראו אותנו המצרים, כמו שנאמר, הבה נדחק מה לא פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה, ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו, ועלה מן הארץ. אז מה זה ויראו אותנו? אני מבין שפה מתחילה הרוע היסודי של השקר ושל החמאס. תמיד האנטישמיות מתחילה בעלילות של שקר. בכל ההיסטוריה, בכל המקומות, תמיד איך זה מתחיל להתפרץ שנאת ישראל על ידי עלילות שקר. גם פרעו, ממלכה מסודרת, אי אפשר לקחת פתאום אנשים ולהרוג אותם. קודם צריך לעשות להם דה-לגיטימציה. ולכן, כמו במצרים, כך בכל הדורות, כל מקום שאתה רואה בעיתונות ספרות אנטישמית, אתה יודע ששם מסוכן. אתם יודעים, סיפר לי פעם שרנסקי, היה תקופה שהוא השר לענייני התפוצות. אז הייתה באירופה, הוא נסע לאירופה, אני חושב שזה היה, היה שם ועידה של כל שרי החוץ של עמי אירופה. אז הוא הגיע שם ונתן שם הרצאה על האנטישמיות שיש באירופה נגד מדינת ישראל. אז שאלו אותו שם, למה אתה קורא לזה אנטישמיות? יש לנו ביקורת על מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל, אנחנו לא חייבים להשכים דווקא לאג'נדה של הישראלים, וזה לא נכון לקרוא לזה אנטישמיות. זה הטענה שלהם תמיד, שכל השנאה שמלבים זה לא אנטישמיות, זה מחלוקת פוליטית בדבר השאלה האם אנחנו צודקים או ערבים צודקים. אז מאוד מעניין, אחד הדברים שהוא אמר לי, איך הוא הוכיח להם שזה לא נכון, הוא הראה להם בהמון דברים שאותן תופעות שקיימות בכל העולם וגם באירופה וכולם שותקים עליהם, שזה קורה בישראל, יוצאים נגד ישראל. וזה מראה, כן, נקרא מוסר כפול. להם מותר ולנו אסור. ברגע שאתה רואה שלהם מותר ולנו אסור, זה אנטישמיות. אני לא דן כלושו של דבר להוציא דבר מההקשר הנכון שלו, לצייר אותו בצורה שלילית. והדבר השני באמת שהוא אמר, זה ש... מחריפים את העובדות, משנים את העובדות, מציירים את זה לא באופן אובייקטיבי כמו שזה היה. הוא מאוד עשה ממש עבודה מקצועית, הוא הלך והביא כל מיני נגיד אירועים שהיו במדינת ישראל, הוא הראה את הדוח המדויק מה היה האירוע, ואחר כך הוא הראה איך זה הופיע בתקשורת האירופאית, והראה שם לשרים את גודל האנטישמיות ושנאת ישראל שיש שם. ויראו אותנו המצרים. אתם יודעים, ברוך השם, לא הייתם בגלות, אז אתם לא מבינים מה זה שאדם מותחת נגדו עלילת שקר. חוסר האונים, הבעלה, הייאוש, הרגשת החידלון שיש לבן אדם, שיש לחברה, לקהילה שלמה, שמתיחים בה שקרים נוראים, והם יודעים שזה הכל לא נכון, אבל אין בידם להכחיש את זה. משם מתחילה האנטישמיות העולמית, תמיד, מפרו ועד עכשיו. וזה מעניין שהתורה מצאה מקום לספר, מה אכפת לנו מה אמר פרו לאנשים שלו? התורה הייתה יכולה לומר, ישר, פרו ציווה, לשים עליהם שרי מיסים. למה? למה התורה מספרת את הבוען של פרעה, אבא נתחכמה לו? ללמדנו לכל הדורות. נדמה לי שגם הרמב"ן בפירושו לתורה עומד על הדבר הזה, שככה קיים בכל העולם, תמיד אנטישמיות מתחילה מעלילות שקר נגד היהודים. כן. זה השקר, אתה מבין? איך משקרים? אם אתה אומר עכשיו צהריים, זה לא שקר, כולם יודעים שאתה מדבר שטויות. מה זה שקר? אתה לוקח דבר שהעובדות היבשות הן נכונות, ואתה מוציא אותו מכל פרופורציה, ויוצר תמונה מפחידה, כאילו הולך להיות בו קטסטרופה. זה ה... אבא של השקר, ככה משקרים, גם בלשון הרע. אגב, כשאתה רוצה לספר לשון הרע על מישהו, אז תגיד משהו שבכלל לא שייך, שכל אחד יודע שזה שטויות, אז לא אמרת כלום. יש בו איזשהו חיסרון דק. אתה לוקח את החיסרון הזה ומנפח אותו ומצייר אותו ומביל אותו ומסביר כמה זה, עד שכולם מפחדים מזה. עכשיו גם אי אפשר להכחיש אותך, כי הרי זה הכל, אני בסך הכל אמרתי, זה עובדות נכונות, בסך הכל אמרתי עובדות נכונות, מה אתה רוצה ממני? זה עובדות נכונות. עם ישראל סיכן את מצרים. לעם ישראל היה איזושהי מגמה פעם להשתלט על מצרים. זה כמו שה... כן? היה פה, אתה מספר, זה אנטישמיות. במקרה זה זה אנטישמיות יהודית של עיתון הארץ, אבל תראה בדיוק מה זה נקרא, איך בנויה אנטישמיות. הייתה תקופה שהתחילו פה זריקת אבנים בעיסאוויה, סיפרתי לכם את זה, ואני ביקשתי מהמח"ט שיבוא, הזמנתי עיני את אלוף הפיקוד, וביקשתי מאלוף הפיקוד רק דבר אחד, תרים טלפון למוכתר של הכפר, לא אתה, אני יודע, שלי, שינה גם, ירים טלפון למוכתר של הכפר, ויגיד לו, יאללה מוכתר, זרוקים אצלך בכפר אבנים גדולות, בלוקים, עשו המערב, מישהו היה עומד בקצה, אנחנו מלמעלה רואים את הכל, מישהו עומד בצד מסמן עם סמרטוט אדום, ואז מהמטה זיתים יוצאים עשרות צעירים עם בלוקים זורקים על המכונית. מי עושים את זה בדיוק בצהריים כשנשים היו חוזרות מאריאל, והגיעו כאן מכוניות מפוצצות, כל השמשות מפוצצות, והמזל שאנשים פה הם אמיצות וחזקות, כי אישה יכולה לבית השתונות ולהתהפך עם מכונית דבר כזה. בקיצור, אמרתי לה מחת כמה פעמים, וקראתי לה לוף הפיקוד, ואמרתי לו, תראה, בסוף מישהו יערה כאן. תגיד למוכתר, אין יותר זריקת עבדים. אם תוך שלושה ימים אתה לא מצליח לחסל את זריקת העבדים, אנחנו פשוט חותכים את המתזיתים, זה הכל. אז אם אתם לא רוצים שנחתור לכם את המתזיתים, תפסיקו לזרוק עבדים. אחרי כל התחנונים וכל הבקשות, קיבלתי תשובה שהמערכת המשפטית לא מרשה לאיים איום כזה, כי מבחינה משפטית אי אפשר לבצע אותו. אז לא טוב לאיים דבר שאתה אחר כך לא יכול לבצע. טוב, אז כמו שצפינו, עברו עוד חודשיים, ותינוק משילו נהרג בזריקת אבנים פה למטה בשילו. מה? לא זוכר את שמו. בשילו, תינוק ונסע מכונית לא מוגנת, פיצצו אותה, היה שם תינוק בחצי שנה או שנה, והוא נהרג. אז כמובן, אחר כך בצבא ובזה, והצבא הוריד את המתזתי. למוחרת, היה בעיתון הארץ צילום של מטע זיתים קטוע, לידו עומד זקן עם ילדה קטנה, והמאמר אומר, תראו איך המתנחלים גורמים לאדם זקן לאבד את פרנסתו, הוא עכשיו צריך לטפל בנכדה שלו ואין לו כסף לנגד, כי המתנחלים הרשעים חתכו לו את העצים. עכשיו זה נכון, הזקן הזה הוא הבעל של השטח וזו הנכדה שלו והעצים חתוכים, אז עיתון הארץ כתב דברים נכונים, הנה עכשיו משכן הזקן הזה עכשיו יש לו עצים חתוכים, הוא לא יכול לפרנס את הנכדה שלו, נכון? אז הכל אמת, מה אתה רוצה? ככה זה יסוד האנטישמיות בעולם, ככה כל שונאי ישראל התחילו ככה גם התחילה אנטישמיות במצרים. ויענונו כמו שנאמר, וישימו עליו שרי מישים למען ענותו בסבלותם, ויהי בן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס. תודה רבה. נשפוך קודם את מה שיש. אז זה ויראו. העינוי, ופה בהקשר הזה עדיין זה יותר נכון במובן של עבודה, אבל כבר מתחיל להיות עבודה ללא משמעות, כן? מה שהרי מסכנות, מה שחזל אומרים שזה מתמוטט, זה עבודה שאין לה קץ כל הזמן עוד פעם ועוד פעם. את התענוג היחידי שיש בעבודה, לראות שאתה מצליח לבנות משהו, גם את זה לקחו מאיתנו. העיקר שנעבוד ללא מטרה, ללא תכלית, זה היוש הכי גדול, כלומר גם שבירה מורלית. ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויבינו מצרים את ישראל בפרך. כמו שחזל אומרים, עבודת גברים נשים, נשים לעבדים, זאת אומרת, זה כבר עבר את גדר העבדות, גדר העבודה, זה ניסיון לשבור את עם ישראל עד אובדן כל משמעות החיים. ונצעק אל השם אלוקינו, וישמע השם אלוקינו את קולנו, וירא את עוניינו ואת עמלנו ואת לחצנו. שוב, זה הפסוק מוידוי ביקורים, כן, אתם מזהים איך שזה בנוי. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, זה המדרש של החלק הראשון של הפסוק. כן. אני פה, אני אומר שוב, כאן אני לא יודע כל כך, לא זוכר מה שמפרשים פה, אומרים, לכאורה יש פה שינוי בטרמינולוגיה, ועבדום ועינו אותם. אז זה שהם שמו עליהם שרי מיסים, זה עדיין לכאורה זה רק עבודה. הפרך זה העינוי. אחרת זה הפוך. היה צריך להיות קודם ויתנו עליהם עבודה קשה ויענונו. אני לא יודע. יש פה לכאורה באמת שינוי הסדר, או שנאמר שהמילים הם לא כמו שם. כלומר שפה העינוי זה עבודה, ופרך זה העבודה קשה, זה כבר העינוי. לא יודע, פה לכאורה המושגים קצת שונים. וניצק אל השם אלוקי אבותינו, כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני ישראל מן עבודה, ויזכו ותעל שבתם אלוקים מן העבודה. יש פה דבר מאוד חשוב. אף על פי שגאולת מצרים מובטחה לנו, אף על פי שהזכרתי הרבה פעמים שגאולת מצרים זה אפילו שעת ארום ועריה, היא לא בזכות אלא בהבטחה, שומר הבטחתו, הסגולה האלוקית התפרצה, אף על פי כן זה מתחיל מזה שבניצק אל השם אלוקי אבותינו וישמע השם את קולנו. נכון, יש היה טוב אם היינו צועקים אל השם לפני שאנו כל כך קשה. כאן אנחנו רואים משהו שהוא מצער, וינחו בני ישראל מן העבודה, ויזכו ותעל שבתם אל אלוקים מן העבודה. כלומר, רק שכבר המצב היה מאוד קשה, אז הגענו לזעקה. אבל על כל פנים הגאולה היא ממשיכה, הגאולה היא מופיעה מתוך התעוררות של ישראל לזעוק אל השם. וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוקים את נעקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, את אברהם, את יצחק, את יעקב. תראו כמה שהדברים נפלאים. הקדוש ברוך הוא תמיד זוכר את בריתו. הוא היה יכול לזכור את בריתו גם לפני שצעקנו אליו. אבל לא. צריכים הדברים להופיע באופן אמיתי מתוך סדר השתדלות האדם. הקדוש ברוך הוא לא נזכר בבריתו בגלל שצעקנו, אלא הקדוש ברוך הוא מסדר את העולם ככה שצריך שהאדם יתעורר לפחות. אתם זוכרים, זה קצת קשור למה שלימדתי אתכם ביום הכיפורים. רבי ישמעאל בני ברכני, שבאמת יום הכיפורים זה רצון פניך שיגולו רחמך על בניך ותיכנס אליהם לפנים משורת הדין, וכל העניין של יום הכיפורים זה שהקדוש ברוך הוא מחפר על ישראל מצד ההתגלות של עיצומו של יום. אבל כדי שזה לא יכחיש לגמרי את סדר הבחירה החופשית, צריך הכנה קטנה שרבי ישמעאל כהן גדול יבקש, כמו שמשה רבנו אומר, אם פיסח חטאתם ואם עין חן הנה מספרך. הבקשה של משה רבנו היא מופיעה את יום הכיפורים אחרי חטא העגל. הבקשה של רבי ישמעאל כהן גדול היא מופיעה את הסליחה והכפרה של יום הכיפורים. וגם בגלות מצרים שכולה הייתה מכוח הסגולה האלוקית, היא על כל פנים יוצאת אל הפועל ומופיעה על ידי הזעקה שישראל זועקים אל השם. כן. לא הבנתי כלום. כתוב וימות מלך מצרים, וכתוצאה מזה הם נאנחו, ואז הם זעקו, והזעקה עלתה וישמע השם את קולנו. מה קשה פה? למה אתה אומר זה מן העבודה? למה זה לא מהגזירה שמלך מצרים? מה קשה? כתוב ינחו בני ישראל מן העבודה, אז ויזכו מן העבודה. מה קשה?
הם זכו מתוך שעליהם
זה בדיוק השאלה. למה רק הסרת הטבעת היא מביאה את ההתכנסות סביב מרדכי? בוודאי שהיה אפשר לזעוק לפניכם. זה הרי נוער. בוא נזעק אל השם עכשיו, לא נחכה שימשיך הסרת הטבעת. אתה צודק, די, מספיק. יש מספיק סיבות לזעוק אל השם. נלך ונזעק אל השם. לא נחכה שיהיה יותר גרוע. וישמע השם את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אלוקים את נעקתה, ויזכו אלוקים את ביתו אברהם יצחק את יעקב, וירא את עוניינו, זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים, ואת עמלנו אלו הבנים, כמו שנאמר, כל הבן אלו דרור, תשליחו וכל הבת יחיו. ואת לחצינו זה עדך, כמו שנאמר, וגם ראית לחץ אשר מצרים, לא חצים אותם. שלושה דברים, נכון? אז תראו, יש פה באמת כמה פירושים, אני אגיד לכם את הדברים הפשוטים ביותר שאני מבין כאן. וירא את עוניינו זו פרישות דרך ארץ. זה בעצם המגמה העיקרית של פרעה. מה פרעה רצה בעצם? פרעה רצה שיהיה כל כך קשה עד שלמי יהיה כוח לחזור הביתה, למי יהיה כוח לרצות ללדת ילדים. מה שפרשו מנשותיהם זה לא רק איזו החלטה אסטרטגית, אלא בעצם באופן מעשי רוב אנשים פרשו מנשותיהם כי פשוט לא להם כוח, וגם לא הייתה להם שמחת חיים בשביל זה. העבודה הקשה, הפרך והמרירות גרמה שאנשים היו כל כך חלשים, מיואשים, עייפים, שהיו נזרקים בשדה ולא חוזרים הביתה, וגם כשהיו חוזרים הביתה היו נופלים על המיטה או על הקש ולא מסוגלים לזוז. ובזה התקיימה עצת פרעה. זה בדיוק מה שפרעה רצה, ככה למנוע את הריבוי של עם ישראל. ועל זה נאמר, וירא אלוקים בני ישראל וידע אלוקים. עכשיו שגזרתו של פרעה כאילו מתקיימת, הצליח לשבור אותם עד מצב כזה שהגיעו לפרישות דרך ארץ, זהו, מכאן ואילך אין ברירה, צריך להושיע את עם ישראל. כי אתם יודעים, חס ושלום פרישות דרך ארץ כולם, אז אין המשך הדורות. בסופו של התהליך נראה מכאן שפרעה הצליח להביא את עם ישראל למצב כזה של חולשה, וירא השם את עוניינו זו פרישות דרך ארץ. רק רגע, ואת עמלנו אלו הבנים, כלומר, וכשכבר הצלחנו לקיים מצוות פריאה ורבייה, ואחרי כל המאמצים, ואחרי כל הזהירות של האישה והניסיון להחביא, בסופו של דבר הבנים הושלכו ליאור. אז זה שוב הגזירה האלוקית צריכה פה להופיע בשביל להושיע את עם ישראל, כי כל הגזירה היא נגד הריבוי, ולעומת זאת ההבטחה האלוקית זה עשך לגוי גדול. ואת לחצנו זה עדך, כמו שנאמר, וגם ראית את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. טוב, אני אגיד לכם, אני מפרש את זה כפשוטו. אתם יודעים, הדבר הכי נורא זה שבמצבי לחץ אנשים מאבדים את כל המידות, את כל היכולת לתפקד, ויראו אותנו המצרים, הרב קוק היה אומר על זה, עשו אותנו רעים. תראו, באופן יחסי, אחד הדברים הכי מדהימים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בשואה, זה על הגבורה המפליאה של הרבה מאוד אנשים, על שמירת צלם אלוקים באדם, בתנאים היותר נוראים. אבל האמת היא, שאחת הבעיות הכי קשות, של עבדות ושל עינוי, מהסוג הזה של הנאצים ימח שמם, מהסוג הזה של המצרים, זה שהלחץ הנפשי של האנשים גורם להם להיות כועסים ורגזנים ודואגים לעצמם וכאילו לא מתחשבים בזולת, ויכולים לעבור מזה דברים נוראים. את הלחץ אשר מצרים לחצים אותם, זה הדחק, זה בעצם סף ההתמוטטות, גם במובן המוסרי, גם במובן הנפשי. אי אפשר עוד להמשיך עם הלחץ הזה, צריך לגאול את עם ישראל. שלושה דברים, רשות דרך ארץ, עמלנו זה הבנים, הלחץ, ומתוך כך ויוציאנו השם מצרים. כן, מישהו רוצה לשאול פה? ידע מה שהוא צריך לעשות. כן, כשהגיע לשלב הזה, זה מה שהזכרתי, אמרתי את זה. וידע אלוקים, זה הכריע את הקו שהגיע הזמן. ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ומורה גדול ובאותות ומופתים. ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה וכל המצרים עשרים שפטים אני אדוני. אז על זה כבר דיברנו הרבה. גילוי שכינה של הלילה הזה הוא עצם המהות של מה שמתרחש שם. וגם אני רוצה להוסיף את מה שכותב המהר"ל, פעילות של מלאך, של שרף, זה הכל דבר זמני, זה דבר חלקי. אבל כיוון שיציאת מצרים זה פעולה היסטורית לכל הדורות, הזרוע הנטויה האלוקית שמעצימה את כוחם של ישראל לצאת לחירות עולם, רק מי שהוא קורא כל הדורות הוא זה שיכול לחולל את תופעת כוח החיים הזה, שהוא לדורות עולם יוצא לחירות ואי אפשר לבלום אותו יותר. לא מלאך ולא שרף, שזה כוח חלקי, כוח זמני, אלא רק קורא הדורות מראש, מקום כל הדורות, הוא זה שיכול לחולל מהפכה היסטורית כזו של כל הדורות. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך, ועברתי, זאת אומרת, המדרש מדייק מהמילה ועברתי, אז מה זה דווקא אני? והכיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף. אני אש שרף, זה כוח יותר שמכה. אז כשכתוב הכיתי, אז אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים, אני ולא השליח. אני השם, אני הוא ולא אחר. הבירור של המדרש, גם ההתגלות ועברתי, גם ההכאה של הבכורות, גם הפלת אלוהי המצרים, אולי הכוונה מאדם ועד בהמה, מה שהוא אומר שזה אלוהי המצרים, הכל נעשה במדרגה של גילוי שכינה. ויוציאנו השם ממצרים, זו הדגשה, השם ולא מישהו אחר. ביד חזקה זו הדבר, כמו שנאמר, הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. ובזרוע נטויה זו אחרת, כמו שנאמר, וחבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. אני מנסה להיזכר מה המפרשים כאן אומרים, למה דווקא הדבר נחשב ליד החזקה. זאת אומרת, יש פה ציטוט של פסוק, יד השם הוא יד, אבל במה הדבר הוא מייצג יותר את יד החזקה מאשר כל הדברים האחרים? מה? לא הבנתי. לא מבין מה שאתה אומר. מה זה אלוהים של מצרים? אתה אומר בגלל שזה אלוהי המצרים לכן זה היד החזקה. ומה ושכין וערוב והרבה, זה לא יד חזקה. אני לא זוכר, אני זוכר שהגרה כאן בשנה שעברה הייתי משהו יפה בגרה. רוצים לחכות רגע? יד חזקה ומזרוע נטויה, זה יד וזרוע, זה שני ידיים. הגר"א אומר, הדבר זה מכה חמישית, מכת בכורות זו מכה עשירית, חמשת המכות הראשונות הם באו לשבור את המצרים, העיקר זה היה היד החזקה בשביל לשבר את כוחם, את תומתם, לפגוע באלוהם, לפגוע בכבודם, לפגוע כל מה שקשור להקעת המצרים עצמם. זה חמשת הראשונות, וחמשת האחרונות שמסתיימות בחרב, שזה בדרך כלל כן הכוונה למכת בכורות שהרגו אותם בחרב, אז זה יותר מכוון אל העתיד, אל הפלת האימה על אומות העולם וחיזוקם של ישראל לעתיד. זאת אומרת, היד החזקה זו הדבר, זה לא רק הדבר, היד החזקה זה חמשת הראשונות עד הדבר, והזרוע הנטויה זה חמשת האחרונות עד החרב. כך בכל אופן מפרש הגר"א, ובמורה גדול זה גילוי שכינה, כמו שנאמר, הוא הניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסוד, באותות ובאותים, מלחמה, ביד חזקה וזרוע נטויה, מורים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. מה הנקודה של הגילוי שכינה שמתבררת בפסוק? ועל מי נופל המורה הגדול? לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. ההפרדה הגדולה, תראו, תרשו לי לומר ככה בעדינות משהו מאוד כואב. תראו כמה קשה להפריד את היהודים מהגלות. לא באמת. אנחנו כבר היום אחרי 130 שנות ציונות, ועדיין רוב היהודים נמצאים בגלות. אתם מבינים מה זה? שעם שלם, כולם מסכימים, כולם יוצאים, איך יכול לדבר כזה? בטח יש אופוזיציה, ויש דעות שונות, ויש ויכוחים, ויש מפלגות. חלק אומרים כדאי לצאת, חלק אומרים לא כדאי לצאת, אולי לא עכשיו, אולי נעשה מסע מתי למצרים, אולי נמצא איזו הזדמנות אחרת, צריך גם להצטייד אולי יותר בציוד, איך זה יוצאים למדבר ככה, חוסר אחריות, להגביל כל כך הרבה אנשים. יכול להיות הרבה מאוד מצבים. איך בלילה אחד, בלילה אחד אלוקים בא לקחת גוי מקרב גוי. חז"ל אומרים, משל לרועה שמכניס ידו אל מעי הבהמה ומושך את העובר החוצה. זה לא קל. משל לזהבי שמכניס את המזלג אל תוך האש ומושך את הזהב הצרוף החוצה. המורה הגדול, הגילוי שכינה. אמרתי לכם, הנקודה של גילוי שכינה זה הוודאות, זה הבהירות, זה הראייה. יכול להיות שעד אתמול בערב עוד היו ויכוחים, עוד היו ברורים, עוד היו הצעות שונות לתוכניות פעולה. אבל בלילה הזה, שריבונו של עולם התגלה עלינו לגאלינו, כשנשמת כנסת ישראל התפרצה, כשהסגולה הישראלית יצאה אל הפועל, לא היו ספקות. מיליוני בני אדם קמו ויצאו. אין אגב דבר כזה בכל ההיסטוריה, שביום אחד קמים מיליוני בני אדם, מתחילים ללכת. פתאום קם אדם בבוקר ונהיה עם. אין דבר כזה בהיסטוריה. וזה מתחולל לא בגלל סיבות חיצוניות, אלא בגלל גילוי שכינה. בגלל התגלות נשמתית אדירה שמאירה את הכל, מבהירה את הכל, ואנחנו קמים ואומרים, מושכני אחריך ונרוץ להביאני המלך עד הרב, נגילה ונשמחה ואחר. ובמורה גדול, אז אם כן, ויוציאנו השם אלוקנו, איך הוא הוציא אותנו? א' ביד חזקה, זה חמשת המכות הראשונות, ב' בזרוע נטויה, זה חמשת המכות האחרונות, ג' במורה גדול, זה כבר ההופעה אצלנו, בתוכנו, ד' באותות, זה המטה. כמה שנאמר, את המטה הזה תיקח בידך אשר תעשה בו את האותות. זאת אומרת, מה אומר המטה? המטה זה מה שמשה אומר מראש מה שיהיה. המטה, הרמת המטה, הצבעת המטה, היא מבררת שיש פה יד מכוונת. היא מבררת שאין פה מקריות. אתם יודעים, תמיד אחרי שקורה משהו אפשר להגיד כל מיני הסברים. אבל כשמשה לוקח את המטה בידו, הוא מרים ואומר את המטה, זה יהיה כך ויהיה כך ויהיה כך, ואז בא ככה, ואחר כך הוא אומר אני אשיר את זה ומסיר את זה. המטה של משה מברר שהכל הוא מעט השם, גם לנו וגם לאומות העולם. ומופתים זה אדם שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ותמרות ושם. כן? אולי אפשר לומר, עשרת המכות מתחילים בדם. הפיכת המים לדם זו עזרה. זה לא רק בעיה שאי אפשר לשתות את זה. המים זה האלוהים שלכם, המים זה החיים שלכם, זה נהפך לדם. תדעו, אתם משחקים באש, בסוף יהיה דם. אחת בחורות, התקיימה הזרה. ריקיתי כל בחור בארץ מצרים. דם בהתחלה ודם בסוף. ונשפטתי עם כל הגויים על עמי ישראל. ומופתים זה הדם. הבירור, ונשפטתי עם הגויים על עמי ישראל. דם ואש ותמרות השם. דבר אחר, ביד חזקה שתיים, בזרון פיה שתיים, מורה גדול שתיים, באותות שתיים, באותו מופתים שתיים, זאת אומרת, ראשון, למה כל דבר זה שתיים? לא יודע. אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא המצרים מצרים ואלוהים. מה?
רק רגע.
תשאירו לשיר, נו.